טוב, דיברנו על שינויים בהלכה, הצעתי את המשל הזה או את הדוגמה הזאת של ההליכה עם בגדי הים, ובסופו של דבר סיימתי עם היישום של המאירי לגבי היחס לגויים. ראינו שהמאירי שם מציע טיעון מהטיפוס שכיניתי שמרנות מדרשית, ודיברנו על זה שכאשר מישהו מציע מדרש שמבסס שינוי בהלכה, הוא לא צריך, הוא לא בהכרח צריך אפילו לבסס אותו, או להביא לו ראיות ממקורות, ושיש יתרונות מובנים למדרש כזה, לעומת שמרנות לא מנומקת. שמרנות מעצם הטענה שאל לנו לשנות. אז זה...
פשוטי.
כן. אז אני רוצה עכשיו לעבור לשאלות של סמכות, כיוון שברגע שאנחנו מדברים על שינויים בהלכה, בעצם, דיברתי על זה גם בפעמים הקודמות, בעצם זה מעורר מיד את השאלה, רגע, אז מה יהיה הסוף עם כל העניין הזה? איזשהו סוג של מדרון חלקלק. כן, בעיות של מדרון חלקלק, בסופו של דבר אפשר לפורר את כל ההלכות שבידינו, ולא נשאר מזה כלום. תמיד אפשר להציע איזשהו מדרש, אז על זה דיברתי חלקית ואמרתי שזה לא נכון, כמו שפורמלית נכון, תמיד אפשר להעלות איזשהו טיעון שיבסס שינוי, אבל אנחנו מדברים על common sense, זאת אומרת, לא עניין פורמליסטי, ולא כל טיעון באמת מחזיק מים. שרוצה להיות עבריין, תמיד יכול להיות עבריין, שיעשה את זה בלי מדרש, סתם שיעבור עבירה וזהו. האם מישהו מציע מדרש, זאת אומרת, הוא באמת טוען שהוא בסדר, המדרש צריך להחזיק מים. אבל מעבר לזה, באמת עולה פה שאלת הסמכות, כי עד כאן אני התעלמתי ממנה לגמרי. בעצם אמרתי, תחשבו על הדוגמה של בגדי הים, כן? שאלתי, אוקיי, מה יאמר אותו אחד שמציע לשונות, אותו אחד שלא מציע לשונות, בעצם משתמע שכל אחד שמעלה מין טיעון כזה יכול להציע שינוי. אין שאלות של סמכות, לא צריך פה סנהדרין או בית דין או תלמיד חכם או פוסק או לא משנה מי שלא יהיה. לכאורה זה מסור לכל אדם ואדם. השאלה אם זה באמת כך. כי אנחנו יודעים שלפחות פרקטית, כאשר מתעורר דיון על שינוי בהלכה, הרבה פעמים עולות הטענות א' של מדרון חלקלק, ב' טענות הסמכות. מי הגורם שהיום אמור לקבל החלטה על שינוי כזה, אוקיי? והשאלות האלה, את שאלת המדרון, אז דיברתי עליו בפעם הקודמת. את שאלת הסמכות, אני רוצה לעסוק בה כאן. אבל אני רוצה להעיר הערה שגם אותה הערתי בפעם הקודמת, שגם אם אני אקבל שבסופו של דבר, ההצעה של השינוי דינה ליפול, בגלל שאנחנו... אין לנו סמכות או מדרון חלקלק או מה שלא יהיה, עדיין צריך להיות ישר ולהבין שזה נפל בגלל זה. זאת אומרת שהטענה העקרונית היא אכן קבילה. אולי נכונה אפילו, לא רק קבילה. אלא מה? אתה אומר לי, טוב, אין לנו אבל סמכות לעשות את זה. טענה צריך לשמוע אותה. אבל זה לא אותו דבר כמו להגיד, זה לא מתחיל בכלל כי יש בעיית סמכות. לא, זה מתחיל. אלא מה? יש בעיית סמכות. למה זה חשוב? חוץ מזה שזאת האמת. אבל למה זה חשוב? זה חשוב בגלל ש... א', בגלל שאנחנו נמנעים בכלל מלערוך את הדיון, ברוב הפחד של המדרונות החלקלקים והסמכות, אנחנו לא מוכנים בכלל להיכנס לדיון הענייני, למדרש השמרני. ב', כמו שאנחנו נראה בהמשך, יש כל מיני מכניזמים שיכולים לעקוף את בעיות הסמכות גם אם הן קיימות. ואם אנחנו לא דנים בהצעת השינוי כשלעצמה, אז כמובן גם לא נחפש את מנגנוני העקיפה, לא נחפש את המכניזמים שעוקפים את בעיית הסמכות. אם אנחנו מבינים שההצעה הזאת היא הצעה נכונה, ודיברנו על זה, לא רק שהיא נכונה, היא יותר הגיונית, ויש מחיר למי שלא מאמץ אותה, אז ברור שתהיה לנו מוטיבציה גדולה לחפש האם בכל זאת אנחנו יכולים לעשות את זה. אולי בעיית הסמכות היא לא כל כך קשה, יש דרך לעקוף אותה, כן? לפתור אותה. אם אנחנו בכלל לא נכנסים לדיון של האם השינוי הזה הוא שינוי ראוי, נצרך וכדומה, אז כמובן שגם לא נחפש את דרכי העקיפה, אלא אוקיי, אז לא נכנסים בכלל לדיון. לכן נדמה לי שמאוד חשוב לעשות את הפירוק הזה לשלבים, ולכן גם עשיתי אותו כאן. קודם כל דיברתי על הדברים כשלעצמם. בואו נראה מה עושים עם מדרש שמרני כשלעצמו, איך מתייחסים אליו. עכשיו אני רוצה לטפל בשאלה, אוקיי, מה עם בעיית הסמכות? וזה חשוב מאוד לעשות את ההבחנה בין שני הדיונים האלה. דבר ראשון שאני רוצה לומר על שאלת הסמכות, זה משהו שדיברתי עליו בקצרה גם בסמסטר הקודם, וזה ההבחנה בין שני סוגי סמכות. יש סמכות מהותית וסמכות פורמלית. סמכות פורמלית זאת סמכות שמסורה לאדם או למוסד מעצם היותו משהו. דוגמה לדבר, הכנסת. הכנסת חוקקה חוק. למה אני כאזרח מהמדינה אמור לציית לחוק הזה? לא כי הכנסת היא תמיד צודקת, לא כי היא מורכבת מחכמים גדולים שאף פעם לא טועים, אלא פשוט בגלל שהיא הכנסת. יש לה סמכות מעצם היותה המוסד המחוקק, המוסד הקובע. לכן לזה אני קורא סמכות פורמלית. סמכות הזאת לא נובעת מזה שהיא צודקת, לא נובעת מתוכן הדברים, היא נובעת מעצם היותו של המוסד הזה מוסד סמכותי. אוקיי? נגיד כמו הקדוש ברוך הוא, אפשר לדון. למה אני צריך לציית לו? אני צריך לציית לו כי הוא יודע הכי טוב, והוא תמיד צודק, או שאני צריך לציית לו כי הוא הקדוש ברוך הוא?
אלוהים זה סוג אחר, הוא גם
סדר גם סדר. רגע, שואל, בוא נראה. אני שואל, אין לו. לא, זה גם, לא אמרתי מה כן. אז אני שואל שאלה, האם זה סמכות מהותית או סמכות פורמלית? יש מקום לדון על זה. אפשר לדבר שאלוקים, אנחנו צריכים לשמוע לו כי הוא יודע הכי טוב מה נכון ומה טוב בשבילנו, מה טוב לעולם, לא משנה מה שלא יהיה. אפשר להגיד, עזוב, בלי קשר לשאלה שהוא יודע הכי טוב, הוא כנראה גם יודע הכי טוב. אבל לא רק בגלל זה, אלא מעצם העובדה שהוא אלוקים, הוא ברא אותנו, אז יש לו סמכות לצוות עלינו מה שהוא מחליט, ואנחנו אמורים לציית. זה מנגנון של סמכות פורמלי. הראשון זה סמכות מהותית. הדוגמה לסמכות מהותית זה רופא. אני חולה, אני הולך לרופא, הוא רושם לי תרופה. למה אני צריך לציית לו? אני בכלל צריך לציית לו? לא, אין שום חובה לציית לרופא. לא, מה זה מחייב? אף אחד לא מחייב, לא יכול לחייב אותי. אין לו סמכות לקבוע לי לקחת את התרופה, אם אני רוצה אקח, לא רוצה לא אקח. אלא מה? ההיגיון אומר שאם הוא מבין בזה ואני לא מבין בזה, כדאי לשמוע לו, כי הוא יודע יותר טוב ממני. זה מה שאני קורא סמכות מהותית. סמכות מהותית זה סמכות של מומחה. כמו רופא או כמו מומחה בתחום אחר, לא משנה. זה סמכות שנובעת מהעובדה שהוא פשוט יודע יותר טוב, כי הוא כנראה צודק. בגלל זה אני בעצם אשמע לו. אבל שוב, המושג סמכות בהקשר הזה, זה לא באמת סמכות במובן הרגיל. אתה לא צריך לציית לו, היגיון אומר שכדאי לציית לו. אני רוצה לציית, אף אחד לא יתבע אותי על זה שאני לא אציית לו. רק אני אשם בתוצאות, כי אני כנראה אסבול, אם אני לא אציית לו, אוקיי? אז אני קורא לזה סמכות מהותית, אבל זה לא באמת סמכות. סמכות פורמלית זה מה שנקרא בדרך כלל סמכות. והיא... זה נקודה חשובה, לא קשורה לשאלה אם בעל הסמכות צודק או לא. הסמכות מסורה לו מעצם היותו משהו. אוקיי? עכשיו, לגבי הקדוש ברוך הוא, לפחות בתפיסות המקובלות, כל אחד כמובן צריך להחליט לעצמו איך הוא רואה את זה. בתפיסות המקובלות, הקדוש ברוך הוא יש לו שני סוגי הסמכות. הוא גם יודע יותר טוב מכולם, יודע הכי טוב מה נכון. בית, הוא ברא אותנו, אנחנו צריכים לציית לו. אפשר אולי לקרוא ככה את הפסוק, הלא הוא אביך, על השם תגמלו זאת עם נבל ולא חכם. הלא הוא אביך קניך, הוא אסך ויכוננך. למה צריך לציית לקדוש ברוך הוא? כי הוא אסך, הוא אביך קניך, הוא אסך ויכוננך. מה זאת אומרת? הוא מכונן אותי, הוא עוזר לי, הוא... ובית, הוא עשה אותי. מה זה אומר שהוא עשה אותי? אז מה אם הוא עשה אותי? אם הוא עשה אותי, יש לו סמכות פורמלית. מה שהוא אומר, אני צריך לעשות. יש איזושהי הנחה כזאת לפחות. אוקיי? אז הטענה היא שיש פה שני מסלולים, וכל פעם צריך לדעת טוב טוב כשאנחנו מדברים על סמכות, על איזה משני סוגי הסמכות האלה אנחנו מדברים. למשל, כשהתורה אומרת לא תסור מכל אשר ירוך. סמכות שלפי רוב מוחלט של הדעות מסורה רק לסנהדרין. חינוך כותב שזה חכמי הדורות גם, אבל דעה חריגה ויחידאית. זה לא, בפשטות זה רק לסנהדרין. אוקיי? איזה סמכות נמסרה לסנהדרין? התורה מגלה לנו שהם יודעים הכי טוב? לא. הם הסנהדרין, הם הכנסת. הם המוסד המחוקק, ומה שהם אומרים מחייב, לא כי הם צודקים, אלא כי הם הסנהדרין. זאת אומרת, פשוט שאנחנו מדברים על מושג של סמכות מהתורה, סמכות שלא תסור, ככל אשר ירוך, זאת סמכות פורמלית, לא סמכות מהותית. השאלה האם הסנהדרין גם יודעים הכי טוב או לא, שאלה טובה, אפשר להתווכח על זה. יכול להיות חכם גדול מחוץ לסנהדרין שיודע יותר טוב מהם. מה עצמה מספרת? רבי עקיבא היה בן גרים, הוא לא היה בסנהדרין אף פעם, אבל הוא היה תמיד חכם הכי גדול. מה אומר שהוא יצא לחוץ לארץ ועיבר שנים בחוץ לארץ, כי לא הניח כמותו בארץ ישראל. רבי עקיבא היה תמיד חכם הכי גדול. אז כשהוא היה צריך לציית לסנהדרין, זה היה בגלל שהם היו ידעו הכי טוב? לא, הוא ידע יותר טוב מהם. הוא לא היה צריך לציית לסנהדרין, כי הם הסנהדרין. אוקיי? אז בפשטות, כשהתורה מדברת על סמכות, לא תסור או ככל אשר ירוך, היא מדברת על סמכות פורמלית, לא על סמכות מהותית. וזה הסמכות של הסנהדרין.
הרב, שאלה. אני, בעצם, יש שני סוגי סמכות פורמלית, ככה אני רואה את זה. סמכות פורמלית, הייתי אומר, אלוהית, וסמכות פורמלית רגילה. במובן הזה ש... יש סמכות כמו הכנסת, נגיד, במדינת ישראל, בסוף הכוח שניתן לה, הוא ניתן לה מידי האנשים שבחרו בה והסמיכו אותה להיות המחוקק. אבל במידה, במידה נגיד, והם טועים, נגיד, הם נותנים עכשיו פקודה בלתי חוקית, אז הייתי אומר, המחויבות של בן אדם זה לעבור על החוק, לא להקשיב לסמכות שלהם, ולעשות את המעשה הנכון, במידה והם טועים.
כי לזה אין להם סמכות. זה כמו שיבוא המחוקק ויצווה על אזרח אמריקאי לעשות משהו, המחוקק הישראלי. הוא סמכות פורמלית, אבל אליי, לא אליו. עכשיו, גם אליי, הסמכות שלו מוגבלת לתחום מסוים, לתחום הפקודות החוקיות. הוא לא יכול לתת לי פקודה, אגב, הכנסת יכולה לתת פקודה לא חוקית בעליל, כי אין דבר כזה. ברגע שהיא קבעה, אז הוא פקודה חוקית. זאת אומרת, המפקד בצבא לא יכול לתת פקודה לא חוקית בעליל, כי סמכותו יונקת מהכנסת. שאלה הגדולה במשפטי נירנברג וכל הדברים האלה, מה קורה כשהכנסת נותנת איזשהם פקודות שסותרות את המוסר הבסיסי? כנסת הפרלמנט, נגיד, כן, השלטון הגרמני, הנאצי, אוקיי? שם זאת שאלה מעניינת, היא לכאורה... מה?
איזה מוסר
בסיסי? מוסר בסיסי של היקום, של האנושות והשארית. אוקיי, אז זו השאלה שהייתה במשפטי נירנברג, והשופטים שם חשבו שכן יש. למה אני חושב שיש? אוקיי?
לא.
אפשר להוכיח שום דבר כזה, אתה יכול להוכיח שאין? זה לא שאלה שאפשר להוכיח אותה. לא לפה ולא לשם. שאלה, מה אתה חושב?
זה
נובע
מתוך
טבע
של כל אומה
ואומה. אסור לרצוח, נובע מהטבע של כל אומה ואומה. הטבע הגרמני היה כן לרצוח, ולכן מותר להם לרצוח, מה? טוב, אוקיי, אז... בתפיסת
תרבותי של המנפיא, איך שזה היה, הטבע שנוצר, רצח כן.
לא, אתה מביא את העובדות, לעובדות אני יכול להסכים. אתה קובע בסיס זה נורמה. נורמה שבגלל שהם חשבו שמותר, לכן זה באמת היה מותר להם. לא, אני מסכים שהם חשבו שזה מותר. אני לא מסכים, אבל שבגלל שהם חושבים, זה באמת מותר להם. זה קביעה נורמטיבית, לא עובדתית. בעובדות אני מסכים איתך, אבל לא בנורמה. אתה מניח איזושהי הנחה, שאם הוא חושב שזה מותר, אז כנראה זה באמת מותר לו, לא? הוא חושב שזה מותר, גם הרוצח פה בישראל יכול לחשוב שזה מותר לו לרצוח, ואני עדיין אדון אותו. מי אמר שהוא כפוף? הוא חושב שהוא לא כפוף. מה, אתה קובע לו?
מבחינה ריאלית הוא
כפוף. מה זה ריאלית? אני מדבר על נורמות, לא על ריאלית. זה לא מדבר פה על עובדות. שאלה היא האם הוא צריך להיות כפוף, לא שאלה האם הוא כפוף. אם הוא כפוף, זאת שאלה בפסיכולוגיה. שאלה אם הוא צריך להיות כפוף. אז אתה לא יודע איך תקבע לו, הוא אומר שהוא לא כפוף. מה, אתה יכול לקבוע לו?
הוא
אומר, יש משטרה בחוץ, הבעיה, יטפלו. בכוח, אין בעיה, גם בכוח, נטפל בנאצים. אנחנו לא מדברים על השאלה הכוחנית, מדבר על השאלה הנורמטיבית. השאלה הנורמטיבית, אם אתה אומר שכל אחד מה שהוא מרגיש, זה באמת מה שמותר ואסור לו, אז אתה רלטיביסט מוסרי, אני לא מסכים איתך, אבל זה לא הדיון.
כל אומה, לא כל אדם, אלא כל...
מאיפה הוצאת את ההבדל הזה? מאיפה הוצאת את ההבדל הזה?
אתם?
איזה טבע? מה טבע? אתה הפכת את הנורמות לעובדות, זה הקשר לנטורליסטי. אתה לא יכול להפוך נורמות לעובדות. מה זה הטבע? אני חושב שאני לא כפוף לחוקי מדינת ישראל, מכוח מה אתה בא אליי בטענה? מה זה הטבע? הטבע, אני צפצף על הטבע. מה זה הטבע? אתה צריך לבוא אליי בטענה כי אתה חושב שאני באמת מחויב. אוקיי? אתה חושב שאני מחויב, אני חושב שלא. אז מה? אם אתה מכיר במה שאני חושב כמה שמחייב לגביי, אז מה ההבדל בין אדם פרטי לבין עם? אין שום הבדל. אם אתה אומר, לא, זה שאתה חושב משהו, יכול שאתה טועה, אז מה אם אתה חושב משהו? אני חושב שאתה טועה, ולכן אני אשפוט אותך למרות שאתה חושב ככה. זו תפיסה לא רלטיביסטית, ומכוחה שפטו במשפטי נירנברג. זה היה בדיוק הדיון. שאמרו, קיבלנו פקודות. קיבלנו פקודות לכאורה.
זה היה חוקי. באותה תקופה לא היה כזו תפיסה שאיזשהו סדר עולמי
כבר באו, כל
מדינה מתנהלו,
פה יש לנו כל ויכוח על עובדות,
אבל הם מתנהלו על סדר וספל,
באותה,
תפיסה
בלעוד,
כל מדינה ריבונית
שתמתה,
והיא
פועלת
איך
שתמתה,
אף אחד
בחוץ, עובדתית אתה טועה, במשפטי נירנברג שפטו אותם על זה.
אבל מתוך זה שהם שימו עליהם כוח ושיעבדו אותם.
לא, לא, השיפוט לא, הוא לא שאלה של כוח. השיפוט הוא קודם כל בשאלה אם אתה צודק. הפעלת הכוח נעשית כדי לממש עיקרון שהוא גם צודק בעיניי. לא מפעיל כוח באופן שרירותי. הייתה שם, היו שם הצדקות. תקרא את נימוקי פסק הדין. אחרת לא צריך נימוקי פסק דין, תראה להם בראש. למה צריך להם משפט? תראה להם בראש וזהו. אתה עושה להם משפט כדי לראות אם הם צודקים או לא צודקים.
נגיד, אם הנאצים היו מנצחים והיו מתחילים להוציא לעומק את כל נגיד, את כל החבר'ה, את כל הקומוניסטים, וחבר'ה הם היו טוענים הקומוניסטים האלה, שהם דיכו כוחות וכוחות גרים בעם, את כוח האומה ולא לא לא לא. אז מה, זאת אומרת שהוא גם פוינטי?
ברור. לא הבנתי. אני רוצה להגיד את זה כקושייה, כן? טועים.
זה פשוט העניין פה.
כמו כל רוצח. כל רוצח יכול להגיד, אני רצחתי אותו כי לא בא לי עליו, הוא לא בא לי טוב בעיניי. לא, לא, העניין לא בפועל מי ניצח. זה העניין הכוחני-דרוויניסטי. העניין המוסרי הוא לא מי ניצח, אלא מי צודק. לא, זה בדיוק הנקודה. עוד פעם, אתה יכול לא להסכים. אתה דרוויניסט, אני לא דרוויניסט. אני חושב שיש מושגים של צדק, והבסיסם אני שופט וגם מפעיל כוח. אבל הפעלת הכוח צריכה להיות הצדקה. הצדקה היא שאני צודק, אני לא שופט סתם בן אדם כי יש את הכוח.
אני אמצא את זה רוצים, ויחסים בין מדינות, ואף אחד לא שואל מה, אף אנחנו לא מדברים על מוסר, פשוט
לא. אתה שם מדברים על מוסר.
למדינה שלי פיטרס להשיג נפט על הבעלה, אז...
לא נכון, אנחנו בהחלט מדברים על מוסר.
אתה
טועה, אנחנו בהחלט מדברים על מוסר, כולם מדברים על מוסר, גם אלה שלא מתנהגים באופן מוסרי, תורכים להצדיק את עצמם אפילו בצורה פיקטיבית, בצורה אפילו פוטין עכשיו עם האוקראינה מסביר שהם נאצים. למה הוא צריך להסביר שהם נאצים? אני רוצה לנצח אותם, אם יש את הכוח, זה הכל, מה הבעיה? אני רוצה לראות לכולם בראש לכבוש את אוקראינה. זהו.
לבני אדם לא נוח, לחיות עם עולם שאני נהיה
טוב קומץ. לא נוח. מה שאתה קורא לא נוח, פירושו של דבר, שגם הוא מדבר במונחים של הצדקות. זאת אומרת, הוא לא מפעיל כוח סתם כי יש לו כוח. עכשיו, אתה לא מקבל את ההצדקות, גם אני לא מקבל את ההצדקות שלו. אבל העובדה שאנחנו מדברים במונחים של הצדקות אומרת שכוח של עצמו הוא לא הצדקה. אתה צריך להסביר למה הכוח, הפעלת הכוח הזאת היא מוצדקת. הדרוויניזם זה איזושהי תפיסה פילוסופית, מטה-היסטורית, אני לא יודע בדיוק מה, שיכולה לנתח את הכל במונחי דרוויניזם. אבל זה לא באמת תואם לאיך שאנחנו מתייחסים ואיך שאנחנו חושבים. אפשר להגיד שאולי יש לנו תודעה כוזבת. זה פיקציה, אנחנו חושבים שאנחנו מדברים מוסרית, בעצם זה הכל אינטרסי. אם אתה פסימי, יכול שתגיד את זה. אני לא חושב. אני כן חושב, העובדה היא שגם הנאצים תרחו להצדיק לעצמם למה הם הורגים, כמו שאתה הבאת קודם, את כל ההצדקות שהבאת קודם. זאת אומרת, הם גם דיברו במונחים של הצדקות. ולכן, הפעלת הכוח של עצמה היא לא הצדקה לכלום. הפעלת הכוח של עצמה זה שאני יכול להרוג אותך, נכון? אם יש לי כוח, אני יכול להרוג אותך. השאלה היא מוצדק להרוג אותך, בשביל זה לא מספיק לענות כי יש לי את הכוח.
לא,
אני אסביר. לא תירוצים, הסברים. כמו שאלה של קונוטציה. אני לא מדבר על תירוצים, אני מדבר על הסברים. תירוצים זה כבר נשמע כמו משהו, אני מנפיץ לך משהו, אני לא באמת מתכוון לזה. לא, לא, אני מדבר על הסברים.
תגיד לא היו הוכחות של סדאם חוסיין יש. במקרה יש לו נשק להשמדה. במלחמת עיראק השנייה, אבל מה ה-EMC זה כדי שנטוויקס יתחנן.
לא, לא, רגע, שנייה, 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 שנייה. קודם כל אתה החלטת שהיא המציאה את זה. אני לא חושב שאתה צודק.
לא נמצא.
אז מה? זה שלא נמצאו זה מה שהם המציאו את זה, זה מה שהם טעו. זה אותו דבר. זה בדיוק הנקודה. אתה מניח את הדרוויניזם ואתה קורא את כל היורדים ההיסטוריים במשקפיים דרוויניות. זאת אומרת, אתה בעצם אומר, אם הם לא מצאו, סימן שהם בעצם המציאו הכל, לא נכון? הם פשוט טעו בפרשנות, הם חשבו שיש שם קור, והם טעו, נכון? ועכשיו, זה שהם טעו, בסדר, זה באמת אומר שהמעשה שלהם אולי בדיעבד היה לא מוצדק, אין בעיה, אבל זה לא אומר שהם עשו אותו באופן שאין לו הצדקה, אדם יכול לטעות. אני לא יודע, אין לי מידע, ככה אני מתרשם שם אגב, אבל גם אם לא, אז זה לא משנה כלום, אז הם עשו לא בסדר, אם הם המציאו, אז הם היו לא בסדר, אכפתי שהם המציאו. בסופו של דבר הם היו לא בסדר, בעצם העובדה שהם תרחו להמציא, גם אומרת שהם עובדים במונחים של הצדקות, אפילו כלפי פנים אגב, גם האזרחים שלהם לא יקבלו מלחמה שהיא לא מוצדקת, לא רק כלפי חוץ. אנחנו כן מדברים בעולם של הצדקות.
כן, חבר'ה, אני מספיק רווחים,
או האמריקאית, כל האזרחים האמריקאים, חלק גדול מהם, לא עשיתי משאל, חלק גדול מהם לא יקבלו גם מלחמה שתביא להם רווחים, אם היא לא צודקת. בניגוד אולי למדינות אחרות, לחלק מהמדינות האחרות. טוב, בכל אופן לענייננו...
אבל זה חידוד קטן לגבי הסמכות הפורמלית האלוקית לעומת הרגילה, זה התחומים שבהם הסמכות חלה? דיברנו על הכנסת שנותנת את הפקודה הבלתי חוקית.
א', התחומים, וב',
זה גם של הנכונות
ממש. וב', המוחלטות. מוחלטות. זאת אומרת, אתה יכול להגיד, תראה, גם להורים שלי יש סמכות פורמלית עליי, כי הם הולידו אותי. וכתוב, איש אמו ואביו תיראו, ושבתותיי תשמור. זאת אומרת, אם ההורים אומרים לי לעשות עבירה, אז אני לא צריך לשמוע עליהם, כי אני צריך לצאת לקדוש ברוך הוא לפניהם. זה לא אומר שהסמכות שלהם היא לא פורמלית, היא פורמלית. אז זה לא אומר שהיא מוחלטת. יכולה להיות סמכות פורמלית יותר גבוהה שתגבר עליה. למה אני קורא לזה סמכות פורמלית? אני קורא לסמכות פורמלית, בגלל שהסמכות של ההורים לא נובעת מזה שהם צודקים. אלא נובעת מזה שאני צריך לשמוע עליהם, כי הם ההורים שלי. במובן הזה זה פורמלי. אבל זה לא אומר שהסמכות הזאת היא מוחלטת, מה שאין שום דבר שיגבר עליה, יש דברים שיגברו עליה.
כן, אבל הנקודה היא שהסמכות הפורמלית, בוא נגיד, חוץ מהקדוש ברוך הוא, או נגיד הסנהדרין, כי זה משהו יוצא מזה, סתם סמכות פורמלית, בסוף משהו שהאדם הוא מעניק למישהו, אתה מעניק למישהו את הסמכות הזו, ואז הוא...
זה שאני, להורים שלי אני הענקתי את הסמכות?
ואתה יכול לבחור שלא להקשיב להם.
יכול לבחור גם לא להקשיב לקדוש ברוך הוא, זה לא קשור.
נכון, אבל בניגוד נגיד להורים שלך או לכנסת, שיכול להיות שלפעמים זה לגיטימי לא להקשיב להם.
עוד פעם, אז אתה חוזר לדיון הקודם, אתה מערבב שני דברים. אתה שמעתי קודם. למה לפעמים לא לגיטימי לא להקשיב להם? כי זה לא מוחלט. אבל הסמכות במהותה, האופי שלה זה סמכות פורמלית, לא סמכות מהותית. רק זה לא תמיד מוחלט, גם סמכות פורמלית, יש בית משפט שלום, יש בית משפט מחוזי ויש עליון. לכולם יש סמכות פורמלית, אבל העליון גובר על בית משפט השלום. או הקדוש ברוך הוא גובר על ההורים, או הקדוש ברוך הוא גובר על המדינה. כל אלה זה סמכויות פורמליות. זה לא, סמכות, כשאני אומר שהסמכות היא פורמלית, זה רק אומר האם היא נובעת מזה שאתה צודק, מזה שהאמת איתך, או מעצם היותך מי שאתה. זה עוד לא אומר... האם הסמכות שלך היא מוחלטת? האם בשום אופן אני לא יכול לא לציית לך? אם יש סמכות פורמלית אחרת, או שאתה חורג מהתחום שבו מוגדרת הסמכות שלך, אז אני לא אציית לך למרות שהסמכות שלך היא פורמלית. שני דברים שונים.
אבל לא היית אומר שהסמכות הפורמלית האלוהית היא שונה באיכות שלה, רק לא בכמות שלה.
זה מילים, אני לא יודע, תגדיר איכות וכמות, אבל זה מה...
כי המוחלטות הזו, אנחנו מוצאים נקודת הנחה שבאמת הקדוש
ברוך הוא... לא, אין מוחלטות. אני גם הקדוש ברוך הוא לא אקשיב בכל.
מה זאת אומרת?
לא אקשיב בכל, יש דברים שאני לא אקשיב לו.
אם הקדוש ברוך הוא בא ומצווה אותך...
כן, יגיד לי עכשיו תפסיק לנשום. לא.
מה זאת אומרת?
לא.
למה לא?
לא, אני לא הייתי ברור, מה?
אבל אתה מצווה ל...
אני מצווה, אוקיי.
לא, זאת אומרת...
גם הכנסת יכולה לצוות עליה כל מיני דברים.
אם הבן אדם שלא מבין את האלוהות, ומתוך זה את הצורך לבוא ולעשות מה שהאלוהות אומרת,
אני מבין את האלוקות ואני מבין את הצורך לעשות את מה שהיא אומרת ואני גם מבין שאני רוצה לנשום אני גם מבין את זה
אז מה תגיד על מסירות נפש?
מסירות נפש זה משהו אחר יש סיטואציות מסוימות שבהן עומד על הכף איזשהו ערך מסוים שגובר על ערך החיים שלי בסדר, אבל סתם ציווי שרירותי אל תנשום זה לא, זה משהו אחר
אבל הרב אומר
אגב, יכול לבוא מישהו ולהגיד נכון, גם מסירות נפש אני לא אקשיב כל אחד איפה שהוא שם את הקו שלו.
אבל זה, בוא נגיד, הרב יוצא מתוך נקודת הנחה שיש ערך מאוד מאוד חשוב שבשבילו שווה למסור את הנפש, ולכן אני אהיה מוכן למסור את הנפש. אבל בוא, אני חושב שכשהקדוש ברוך הוא מצווה אותך משהו, ממילא אתה אומר, מה שמותר על כף המאזניים זה
הערך
המוחלט.
אז אתה חזרת חזרה לשאלת הסמכות, הפכת את הסמכות למהותית. אתה בעצם אומר, הוא צודק, לכן צריך למסור את הנפש, אני לא מדבר על זה. יש גם סמכות מהותית. אני מדבר על גבולות הסמכות הפורמלית.
אבל אני חושב שזה גם מה שמאפיין את האלוהות. אתה אומר, היא גם צודקת.
חנה, נכון, אמרתי גם קודם. אני מדבר על ההיבט של הסמכות הפורמלית. עזוב כרגע את הסמכות המהותית. ההיבט של הסמכות הפורמלית זה לציית לו מעצם העובדה שהוא ציווה, מעצם העובדה שהוא מי שהוא. חוץ מזה יש גם את השיקול שכל מה שהוא אומר הוא כנראה גם צודק. זה דיון אחר. עוד ערוץ. זה הסמכות המהותית. אוקיי? אבל צריך להפריד את שני הדברים האלה. יש פה שני דברים שונים. אני אתן לכם דוגמה אולי כדי לחדד יותר את הדברים. תראו. כשאנחנו מדברים על הסמכות של הגמרא, למשל. הסמכות של הגמרא, כן, מקובל בהלכה שהגמרא היא מסגרת מחייבת. לא חולקים על הגמרא, אוקיי? מה זה הסמכות הזאת? בפשטות, זו סמכות פורמלית.
דברים על הגמרא?
כן.
סמכות פורמלית?
כן, לא חולק על מה שכתוב בגמרא, זה החוק, כן? כמו בכנסת, אוקיי? אין פה לא תסור, כי לא תסור נאמר כעל סנדרין. ואז השאלה גדולה מאיפה זה יוצא, הסמכות של הגמרא. הטענה היא שהסמכות של הגמרא יוצאת כמו הסמכות של הכנסת, ושקיבלנו על עצמנו. כך כותב הכסף משנה בפרק שני בהלכות ממרים, ועוד, כי קיבלנו על עצמנו. זו הסמכות של הגמרא. לולי זה לא היה לסמכות. כבר אז זה לא סנדרין. הסמכות היא מלמטה, לא מלמעלה. אבל זאת עדיין סמכות פורמלית. סמכות פורמלית כי קיבלנו על עצמנו לקיים את מה שהם אומרים, לא כי הם צודקים, אלא כי הם החוק. אוקיי? למה אני אומר את זה? כי כשמסבירים לנו היום למה צריך לשמוע על הגמרא או לא לחלוק על הגמרא, אז מסבירים לנו שהם כולם היו שרפי מעלה ומלאכי עליון, והיה להם רוח הקודש, והם החיו מתים, ולא היה כל מיני דבר שטויות כמהסוג הזה. לא, זה לא שייך בכלל העניין, זה הסברים לילדים. אנחנו צריכים לציית להם כי הם הכנסת, כי זה החוק, זה הכל. גם אם הם טועים, והם היו בני אדם כמוני כמוך, והם לא יחיו מתים, למיטב הבנתי, אף אחד מהם לא יחיה מתים, הסיפורים שמופיעים שם על החיית מתים, זה מטאפורות, זה אגדות, כאלה ואחרות, וזה לא קשור לעניין. ילדים קטנים לא מבינים למה צריך לציית למישהו, אלא אם כן מסבירים לו שהוא לא טועה אף פעם. כזה חכם גדול שהוא יודע הכל, הוא תמיד צודק. ואנשים מבוגרים יכולים להבין, אתה צריך לציית לגמרא לא כי הם היו כאלה כולם נביאים. אתה צריך לציית לגמרא, כי זה החוק, קיבלנו על עצמנו, כמו שקיבלנו על עצמנו את הכנסת. זה הכל. ברור, אבל למה לא? להפך, רק על סמכות פורמלית צריכה להיות ענישה. אני אומר, במקרים מסוימים זה הסמכה של אחרים. אצל הקדוש ברוך הוא, זה כנראה לא קשור להסמכות שאנחנו נותנים לו. בכנסת, הגמרא, זה אנחנו הסמכנו. לא תסור, זה גם לא אנחנו הסמכנו. זה בא מהקדוש ברוך הוא. יש סמכות פורמלית שבאה מלמטה, יש סמכות פורמלית שבאה מלמעלה. מה זה מר הדעתרה? מר הדעתרה יש לו סמכות על בני קהילתו. זה לא קשור ללא תסור, אבל זאת סמכות פורמלית. צריך לשמוע לו לא כי הוא צודק, צריך לשמוע לו כי הוא המר הדעתרה. זאת אומרת, בתחומים שמסורים למר הדעתרה, לא כל דבר שאומר לך אתה צריך לציית, אבל בתחומים, נגיד איך מנהלים את בית הכנסת, איך מנהלים את הקהילה, אז הוא זה שאמון על העניין. למה? מאיפה הסמכות הזאת? מזה שאנחנו נתנו לו את הסמכות הזאת. תראים למשל, יש קהילה שמחליטה שאמר הדעתרה יקבע רק לרבי הבית כנסת האשכנזי ולא הבית כנסת הספרדי, באותו מקום. אז הסמכות לא תהיה, אבל הבית כנסת האשכנזי, כי על זה הוא קיבל סמכות. אם לא ייתנו את הסמכות, אלא אמרו לו, אתה תקבע כל מה שקורה פה, אז הוא יקבע כל מה שקורה שם. ברגע שזה בא מלמטה, אין מה לדון על גדרי הסמכות. מה שאנחנו נתנו לו, זה הסמכות שלו. כשהסמכות באה מלמעלה, אז אני יכול לשאול, רגע, עד איפה היא מגיעה? מה יסודה? מה ההיקף שלה? אם הסמכות באה מלמטה, אז מה שאנחנו נתנו, זה הסמכות שיש.
טוב, אם
הסמכות
באה
מלמעלה,
אז
מה
מעניש?
פשע עשר הוא הפשע איתי, או מה? פשע עשר הוא הפשע מעניש. הקדוש ברוך הוא נתן סמכות לסנהדרין, נתן לנו תורה, הוא גם אמר, תענישו את מי שעובר על זה. זה הסמכות.
אבל עכשיו יש לי שאלה לגבי עצם ראיית הגמרא כסמכות פורמלית. אני בהיגיון שלי עכשיו, בהיגיון אני אומר, הסיבה שקיבלנו את הגמרא כסמכות פורמלית, כל או רוב עם ישראל, אני לא יודע, זה בגלל שאנחנו אומרים, יש לנו את התורה, אנחנו בתורה שבעל פה, הכל כולל הכל, איך מקיימים את זה בפועל, איך עושים את רצון השם, אותם האנשים שבגמרא או שבמשנה, הם כנראה, אלה שיודעים לעשות את זה הכי טוב. ולכן אנחנו מקשיבים להם, כי אחרת באמת, מה הסיבה שלי להקשיב להם? סתם שאני אקבל משהו
בתוך תחת. אני אענה לך בתארטי. א', אתה צודק. זאת אומרת, סמכות פורמלית יכולה להתחיל מסמכות מהותית. למשל, כשאתה ממנה אדם כשופט, אתה לא תיקח בן אדם מהרחוב, תשים אותו שופט, אתה לוקח משפטן. למה? כי אתה רוצה גם מישהו שיהיה צודק, שמבין בחומר, לא רק מישהו ש... טוב, הוא השופט, אתה צריך לשמוע בקולו. אז ברור שגם כשאתה נותן סמכות פורמלית למישהו, כנראה שיש לזה איזושהי הצדקה מהותית. בדרך כלל, במקרים רבים, לא יודע בדרך כלל, אוקיי? שופט זה ככה, פסיכיאטר מחוזי. מה ההבדל בין פסיכיאטר סתם, פרטי, לפסיכיאטר מחוזי? פסיכיאטר פרטי, אף אחד לא צריך לשמוע לו. אתה רוצה ללך אליו לטיפול, יושם לך תרופה, יושם לך טיפול, תעשה מה שאתה רוצה. תשמע לו, לא תשמע לו, החלטה שלך. פסיכיאטר מחוזי יכול להשפז אותך בכפייה. למה? כי הוא קיבל סמכות. הוא קיבל סמכות פורמלית. לא בגלל שהוא יותר חכם מהפסיכיאטר הפרטי, אלא שהוא קיבל את הסמכות לעשות את זה. צריך סמכות בשביל לעשות את זה, זה לא מספיק להיות צודק. ומצד שני הוא פסיכיאטר, לא נותנים את הסמכות הזאת לכל אחד. זאת אומרת, יש הרבה פעמים סמכות פורמלית שמתחילה מזה שיש לך סמכות מהותית. זה שאתה מבין בעניין, אז יש היגיון גם למסור לך את הסמכות הפורמלית בתחום הזה. אבל עדיין, אחרי שמסרנו לך את הסמכות הפורמלית, יש אצלך משהו שהוא מעבר למומחיות. כי מומחיות יש לפסיכיאטר הפרטי כמו לפסיכיאטר המחוזי. ולמשפטן באוניברסיטה כמו לשופט. אולי אפילו יותר. לא משנה, אבל את הסמכות אין לו. המומחיות יש לו, את הסמכות אין לו. זאת אומרת, זה ברור שאנחנו הרבה פעמים, אם כבר נמסור סמכות, אנחנו מקבלים עצמנו מר הדעת. עקרונית אנחנו יכולים לקבל עצמנו גם רואה בקר. שיהיה מר הדעת. מראה אומרת, נכון? נאמן על האבא, נאמן על האביך, נאמנים עליי שלושה רואי בקר. אנחנו יכולים לקבל אותם בתור דיינים, בתור עדים, בתור הכל. בדרך כלל שאתה שם שופטים, דיינים קבועים, לא מישהו ספציפי לדין שאתה עושה עם, עם מישהו אחר. אז אתה תיקח מישהו שהוא מומחה בעולם ההלכתי. אז אתה לוקח מישהו שיש לו סמכות מהותית, ונותן לו את הסמכות הפורמלית. אבל זה לא אומר שהסמכות שלו היא מהותית. אחרי שהוא קיבל את הסמכות הפורמלית עכשיו, זאת הסמכות שלו. קצת נזכיר מה שבפילוסופיה אנליטית מביאים דוגמה, אולי הזכרתי את זה פעם, יש את העיר דרטמוט. דרטמוט. באנגליה. העיר דרטמוט זה עיר ששכנה לחוף של, לפיו, לשפך של הנהר דארט. דארטמאוס. זה על הפה של הנהר דארט. עכשיו באיזשהו שלב ייתו את הנהר. המסלול שלו השתנה. כבר לא עובר ליד דרטמוט. השם של דרטמוט נשאר דרטמוט. למה? היא כבר לא על שפחו של הנהר דארט. אז הדרטמוט הפסיק להיות תיאור, אבל הוא נשאר שם. עכשיו, השם הזה התחיל בתור תיאור. בהתחלה, למה הכללתו את השם הזה? כי הנהר עבר שם. השפך של הנהר היה שם. אבל ברגע שהתיאור כבר לא נכון, זה לא אומר שהשם מתבטל גם כן. זה רק היה מוטיבציה למה שמנו לו את השם. עכשיו השם יש לו קיום מצד עצמו, גם אם הוא לא מהווה תיאור טוב. אוקיי? אותו דבר פה. כשאנחנו אומרים, אנחנו ממנים לסנהדרין תלמידי חכמים גדולים. אנחנו רוצים אנשים שהם מומחים, יש להם סמכות מהותית. ולכן אנחנו נותנים להם עכשיו סמכות פורמלית. אוקיי? אחרי שנתנו להם סמכות פורמלית, הסמכות שלהם היא כבר לא נשארת סמכות מהותית. באופן תיאורטי, אפילו אם עכשיו ישכחו את התורה שהם ידעו, עדיין יש להם סמכות. כי הם הסנהדרין. נכון שכשהם התמנו, הם התמנו בגלל שהם היו תלמידי חכמים. אתה לא שם שם סתם אנשים. אבל הסמכות בסופו של דבר לא בהכרח משקפת את המוטיבציה שעל בסיסה היא התחילה. זאת אומרת, היא התחילה בגלל המומחיות, אבל אנחנו החלטנו כתוצאה מזה לתת להם סמכות מהותית, פורמלית. עכשיו זה סמכות פורמלית. עכשיו כבר לא משנה אם יש להם סמכות מהותית או לא, באופן עקרוני. אוקיי? אז זה, זה שני סוגי הסמכות. כן? אני חושב שלא. למה אני לא יודע, אבל עובדה, לא קיבלנו. אני מוצג, לא יודע. למה את הגמרא כן ואת הירושלמי לא? כי כך קיבלנו. אתה שואל רק עובדתית, האם זה נכון שאת השולחן ערוך לא קיבלנו? זו לא שאלה של למה, אלא שאלה עובדתית, האם באמת את השולחן ערוך לא קיבלנו? אני חושב שלא. כי הנושא כלים של השולחן ערוך חולקים עליו, ויש דברים שאנחנו פוסקים נגדו, כן, זה קורה, לא הרבה, אבל זה קורה. לכן אני לא חושב שנכון להתייחס לשולחן ערוך כמו לגמרא, אבל ברמה העקרונית, אם כל עם ישראל היה מקבל עצמו את השולחן ערוך כמו הגמרא, אז זה היה אותו דבר. זה לא נעצר במאה החמישית, שישית, שביעית לספירה. זה נכון תמיד. כן? בכל אופן, אז זאת ההבחנה הבסיסית בין סמכות מהותית לסמכות פורמלית.
רב, יש לי שאלה. אז אם הקדוש ברוך הוא היה אומר לך, אל תנשום, או לצורך העניין, הקודת בנך, יחידך אשר אהבת, ועלה ולי לעולה, כן? אני דורק פה איזה משהו. מתוך מה היית מקשיב? גם מתוך זה שמתוך סמכות פורמלית, סמכות מהותית.
אני אמר שהייתי מקשיב לו.
לא יודע, אולי גם לא היית מקשיב לו. אם הוא אומר לך, ועלה הוא שם לעולה, על הארץ, על הרקע.
תראה, הנקודה היא כזאת, אני לא יודע לענות לך על זה. למה? זה כמו הביקורות על אברהם אבינו בעקדה, יש כמה מפרשים שמבקרים אותו על זה, ואפילו יש כאלה שטוענים שהוא נכשל בניסיון העקדה. הוא היה צריך לסרב. הקדוש ברוך הוא בדק אותו האם הוא מסרב או לא. זה בעיניי שטויות. זאת אומרת, זה לא מסתדר עם התורה עצמה, זה מוזר מאוד. אבל מה הטעות בפרשנות הזאת? הטעות בפרשנות הזאת זה שכל עוד אתה לא חל... הרי מה הייתה הטענה כלפי אברהם? לך תדע, אולי בכלל איזה שד מתעתע בך, כן? כמו דקארט. לך תדע אם זה באמת הקדוש ברוך הוא, הרי זה לא הגיוני מה שהקדוש ברוך הוא אמר לך. לא הגיוני לוגית, כי הרי הוא אמר ביצחק יקרא לך זר, עכשיו הוא אומר לך להרוג את יצחק, אז זה סתירה לוגית, איך זה יכול להיות? וזה לא הגיוני מוסרית, איך ייתכן שהקדוש ברוך הוא מצווה עליי להרוג את יצחק, לכן יש לי את כל הסיבות לחשוד שאולי בכלל זה לא הקדוש ברוך הוא מדבר אליי, אלא משהו, לא יודע, פסיכוזה, אני לא יודע מה קרה, דיבוק, אני יודע. אז הרבה קירקגור בחילור האדם באמת מדבר על העניין הזה. למה אברהם אבינו, זה כבר מתחיל בחזל בעצם. למה אברהם אבינו היה בטוח כל כך שבאמת הקדוש ברוך הוא אומר לו את זה. קירקגור אומר הוא לא היה בטוח, אבל זה מין איזה, לא יודע, חיים בפרדוקס או משהו כזה, מן אמירות כאלה מוזרות. מה? לא, להפך, הוא טוען שהמחויבות, החיים הדתיים מתמצים בזה שאתה חי בפרדוקס. זאת אומרת, אם זה הגיוני, אז זה לא דתי.
מאוד נוצרי כזה.
כן, נכון. מאוד נוצרי, אבל משום מה מאוד אוהבים את זה בעם ישראל גם בדורות האחרונים. חסידים וכל מיני כאלה. טוב, בכל אופן, אבל מה הטעות פה? הטעות פה היא, אני מעודי לא חוויתי התגלות אלוקית. אני לא חוויתי, אני לא נביא בעוונותיי. אין לי מושג מה זה כשהקדוש ברוך הוא מתגלה אליך ואומר לך משהו. אני מסתכל על זה מהצד, לא חוויתי את זה אף פעם, רגע, אולי אברהם אבין, איפה אברהם אבין יודע בכלל זה הקדוש ברוך הוא? אולי זה היה משהו אחר. אבל יכול להיות שאם הייתי חווה את זה בעצמי, הייתי מבין, אין אופציה זה משהו אחר, אתה יודע שזה הקדוש ברוך הוא מדבר. מי שלא חווה את זה אף פעם, לא יודע, תמיד יש אופציה, אולי זה ככה, אולי זה ככה. זה כמו, משל ששמעתי פעם מהחויזר של חבד, הוא היה בירוחם, ביצחקן. כן, החויזר של הרבי. הוא נפטר כבר בינתיים. הוא היה חוזר על השיעורים אחרי שבת. כי בשבת לא רושמים, אז אחרי השבת הוא היה חוזר על השיעורים. אז הוא התארך אצלנו בישיבה בירוחם. אז הוא דיבר שם, הוא אמר, הוא הביא משל לשני אנשים, אחד עיוור ואחד פיקח. נכנסים לחדר ורואים שהחדר מפוצץ ברהיטים. מלא רהיטים, שולחנות, כיסאות, גיבוב שלם של רהיטים. בסדר? עכשיו החדר, בלי חלונות, בלי כניסות, בלי דלתות, אף אחד לא נמצא בחדר, יש רק דלת אחת שדרכה נכנסו, וזהו, הם ראו שהחדר מלא ברהיטים. יוצאים החוצה, נועלים את הדלת, יושבים על הדלת עם שני כיסאות. אחרי שעה נכנס הפיקח פותח את הדלת, נכנס פנימה, אומר, ינקל, אתה לא תאמין, הוא אומר לחבר העיוור שלו, אין פה אף רהיט בחדר, ריק. ינקל אומר לו, תשמע, מה, אתה משוגע? אנחנו ישבנו על הדלת, אין כניסה אחרת לחדר. אנחנו ישבנו על הדלת, אף אחד לא נכנס, לא יצא, לא הוציאו העיתים, לא כלום. קודם היו העיתים, אם שום דבר לא יצא, זה אומר שהחדר עדיין מלא ברעיתים. מה שהיה להוכיח. יש לי הוכחה לוגית. זה אומר לו ברל, כן, זה שנכנס פנימה, הוא אומר לו, אוקיי, אני מבין, אבל אין רעיתים בחדר, אני רואה. זה אומר לו העיוור, אז הרי יש לך מתעתעת בך. אתה כנראה לא רואה טוב. מה אמור לעשות הפיקח, כן, זה שרואה? לכאורה יש לו הוכחה לוגית, נכון? הוכחה לוגית שיש מלא רעיתים בחדר. כנראה שהעיניים שלו באמת מתעתעות בו. מה אתם חושבים שהוא, מה תהיה המסקנה שלו? שאין רעיתים. אז איך זה קרה? צריך עיון, לא יודע איך זה קרה, אבל אני רואה שאין. אבל העיוור, נגיד עיוור מלידה, כן? הוא לא יודע מה זה נקרא לראות. עכשיו הוא צודק כשהוא אומר, רגע, אבל יכול להיות שהעיניים שלך מתעתעות בך. אולי זה לא נכון. הרי יש תעתועים, פאטה מורגנה. אני יודע מה, יכולים להיות דברים כאלה, נכון? כן, יכולים להיות. זאת אומרת, אם אתה לא באמת מבין מה זה ראייה, לא באמת חווית את המושג של לראות דברים, אז מבחינתך יכול להיות ככה, יכול להיות ככה. אבל מי שכן חווה את זה, אין ככה או ככה, אני לא רואה, זה אומר שאין. אותו דבר עם אברהם אבינו. יכול להיות, כך אני משער, שאם הקדוש ברוך הוא מתגלה אליך בתור נביא, אתה יודע שזה הוא מדבר אליך. אני, שלא חוויתי זה אף פעם, אני עיוור ביחס לתופעה הזאת. יכול להיות שזה מתעתע בך, איזה קולות אתה שומע בתוכך, לא יודע מה כל מיני דברים מהסוג הזה. אולי כן, אולי לא, יש פה סתירות לוגיות, בדיוק אותו דבר כמו עם החדר. יש לי סתירה לוגית, זה לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא אמר לך את זה. סתירה לוגית, סתירה מוסרית, לא יכול להיות. בסדר, אבל אני אומר לך, הוא אמר לי את זה, איך זה קורה? צריך עיון, לא יודע. אבל הוא אמר לי. בסדר? יש הרבה פעמים אנחנו מבקרים את הסיטואציות ההן, בלי שבאמת חווינו אותן בעצמנו. וזה טעות גדולה לעשות את זה. מה שנקרא, אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו, אבל באופן הרבה יותר עמוק. אתה לא מגיע למקומו, אתה לא מבין את הסיטואציה בכלל. לכן אני חושב שגם...
היום אברבנאל מלא בנביאים.
מה?
אני אומר, היום אברבנאל מלא בנביאים.
אוקיי. מצד אחד, אתה יודע, יכול להיות שיש שם גם איזה נביא אמיתי, ואנחנו נכנסנו אותו לשם, כי אנחנו באמת לא מקבלים את הדברים האלה, אז מבחינתנו, כל מי שאומר על עצמו שהוא נביא, הוא באברבנאל. צריך להגיע לאברבנאל. לא יודע. אם יבוא היום איזה ישעיהו כזה ויהיה נביא וזה, גם אותו יכניסו לאברבנאל. כן? לכן אני אומר, זה מאוד תלוי בשאלה מאיזה זווית אתה מסתכל על הדברים. זה לא... אנחנו הרבה פעמים קופים את ההנחות האפריוריות שלנו על המציאות ומפרשים אותה לאור ההנחות שלנו. כן, רק היום העליתי טור לאתר שלי בדיוק על הדברים האלה. על הדהוד עצמי, מה שנקרא. מאנם מפרשים סיטואציה לאור ההנחות שלהם, אבל לא רק שהם מפרשים את הסיטואציה ככה, אלא עכשיו הסיטואציה הזאת גם מוכיחה שההנחות שלהם נכונות. כן? למשל, מישהו שלח לי בוואטסאפ ידיעה על זה שאורבן עומד להעביר את השגרירות ההונגרית לירושלים. אורבן ידוע בתור איזה, לא מחסידי אומות העולם כנראה, פחות ככה מקובל, אני לא בטוח שאני כל כך מאמין, כי העיתונות הליברלית חשודה עליי קצת בתיאורים של משטרים כאלה, אבל לא משנה, נניח שהוא כזה. ואז אומרים, נו, לא לחינם, הלך זרזיר אצל העורב, ביבי. כן? זאת אומרת, אורבן וביבי מתחברים אחד לשני. עכשיו, בקיצור, גם את העברת השגרירות לירושלים הוא עשה אינטרסים, יש לו איזה עניינים עם ביבי, לא יודע בדיוק. אוקיי? עכשיו, אני אמרתי לה, בן אדם ששלח לי את זה, אני אומר, תראה, יכול להיות שאתה צודק ויכול להיות שלא. אבל איך אתה יודע שהוא עשה את זה מתוך האינטרסים? כי אתה מניח שהוא רשע, אורבן, הוא לא עושה דברים מסיבות טובות, נכון? אז עכשיו, אחרי שאתה מניח שהוא רשע, אז אתה מניח שאת המעשה הזה הוא עשה בגלל שהוא רשע, אז הנה, אתם רואים שהוא רשע, תראו שהוא עושה מעשים רשעים, רשעים. מבינים שזה מעגלי. גם אם אתה צודק זה מעגלי, אני לא אומר שאתה לא צודק. אני אומר שאתה יכול לפרש את זה שהוא באמת עשה את זה מאינטרסים, אין בעיה. אבל אתה לא יכול להסיק מזה מסקנה שמחזקת את ההסתכלות שלך עליו כרשע. זה אתה לא יכול לעשות. כי כל ההסתכלות שלך עליו כרשע היא זו שהביאה לפרשנות של הפעולה הזאת. מה עוד שהפעולה הזאת מצד עצמה, גם הכותב מסכים שהיא פעולה טובה. אנחנו חושבים שהיא פעולה טובה ונכונה. אמרתי לו יותר מזה, זה שהוא מוחזק כרשע, זה מה שמאפשר לו לעשות את הפעולות האלה. כי בן אדם אחר יקבל ביקורות מהעיתונות בכל העולם, ולכן הוא לא מעיז לעשות את זה. הוא בן בן כובחו מוקצה בכל העיתונות בעולם. מה אכפת לו? אז הוא כבר יכול לעשות גם את המעשים הנכונים, כי זה בן כובחו לא משנה. הוא יקבל כך, יחטוף כך או יחטוף כך, זה לא משנה. לפעמים דווקא בן אדם...
זה נשמע באמת.
בן אדם, לפעמים בן אדם שמוחזק בתור רשע, דווקא הוא יכול לעשות את המעשים הנכונים. זה בסדר, אבל זה כאן נזכרתי בזה, לא דיון אחר. שאלת כן, אז למה אני לא אקשיב, אני חוזר למה שאלת. אז אם הקדוש ברוך הוא יגיד לי לא לנשום, מהמבט שלי היום, אני לא אקשיב. אבל אני לא יודע, לא חוויתי אף פעם התגלות של הקדוש ברוך הוא שאומר לי, אל תנשום.
אבל מתוך ההבנה שהקדוש ברוך הוא זה סמכות, זה מה שנקרא סמכות מהותית על באמת. זה
סמכות מהותית,
אם יכתוב באשר הוא זה הקדוש ברוך הוא, והוא עכשיו בא ומתוך הפוב הכלל עולמי, היקומי, הכל כל הכל,
זה המעשה
הנכון.
אז אני אומר אחת משתיים. א', אתה מדבר על סמכות מהותית ולא פורמלית. וזה אומר, תעשה את זה כי הוא צודק.
לא, אז קודם כל שאלתי לגבי פורמלית או מהותית.
אני עניתי על סמכות הפורמלית. עכשיו אתה אומר, בסדר, אז זאת הסמכות הפורמלית, אבל הוא צודק הרי. זאת אומרת, זה הדבר הנכון. זה כבר טענה מהותית, זה לא טענה פורמלית. אוקיי? זה דיון אחר. יכול להיות באמת, צריך לבדוק. ב', עולות אותן שאלות, מי אמר זה הקדוש ברוך הוא, אם הוא באמת כזה צודק וכזה זה, לא סביר שהוא אומר לי להפסיק לנשום. אז אני אשאל את עצמי, רגע, זה באמת הקדוש ברוך הוא? אולי זה סתם תעתוע, אולי זה, כן, כל השאלות שלכן לכן הבאתי את אברהם אבינו. אוקיי? עכשיו אני לא יודע, אם אני אחיה את הסיטואציה הזאת, ואני אשמע את הקדוש ברוך הוא מתגלה אליי ואומר לי כך וכך, יכול להיות באמת שאני אשתכנע, ואז אני אולי אעשה את זה, אני לא יודע. לכן, כל עוד לא חוויתי את הסיטואציה, אני לא יודע לענות לך. שורה תחתונה, אוקיי?
אז במידה והשתכנעת שכן, וזה הקדוש ברוך הוא?
לא יודע, אז עקרונית אני אמור לעשות את זה, אם אני אעמוד בזה או לא, אני לא יודע, דיון אחר. אבל כן, אם זה נכון, אז זה נכון, אוקיי? זה טאוטולוגיה פחות או יותר. ברור שאם אני אשתכנע שזה נכון, אז זה הדבר הנכון. שאלה אם אני אעשה את זה, לא יודע, אם אני אעמוד בזה או לא, אני לא בטוח. קצת כמו, חשבתי פעם על בית המקדש. כולם מתפללים שיבנה בית המקדש, שיחזור העבודה וכולי. לא יודע, אני בעיני זה סיוט. שיחזור בית המקדש, הכהנים ילכו עד ארכובותיהם בדם, הכל יש שם מלא דם, עם בהמות ישחטו שם בהם. נורא והיום, זו הזוועה הכי גדולה שיכולה להיות, אני רק מתפלל כל הזמן שזה לא יקרה.
מה אתה לא באמת מבין
מה
זה
בית המקדש? זהו, עכשיו אני אומר, זה לא אומר שכשהדבר הזה יקרה, אני לא אבין פתאום שיש שם משהו שלא הבנתי מנקודת המבט שלי היום. יכול להיות שכשהדבר הזה נמצא שם, אז יש משהו באוויר, או לא יודע בדיוק מה, שפתאום אנשים מבינים שזה השראת שכינה, שזה משמעות רוחנית, שזה אומר משהו על המשנה את העולם שלנו באיזושהי צורה. יכול להיות. אני במבט שלי היום לא חוויתי את זה אף פעם, לא יודע. במבט שלי היום אני רק מתפלא שזה לא יקרה. במבט שיהיה אז, יכול להיות שכן. לכן אני לא שולל את ה... את הערך של הדברים. אני גם חושב שאם באמת זה ככה, זה כנראה באמת לא יקרה. כן? ממה נפשך? אם זה יקרה, זה כנראה באמת מה שצריך לקרות. אבל זה, סתם אני אומר, ברמה העקרונית, זה עוד פעם אותה לוגיקה. זאת אומרת, יש דברים שמנקודת המבט שלי היום, יש לי עמדה מסוימת לגביהם, אבל אני צריך לשים לעצמי איזה הערת הזרה בצד, זה המבט שלך היום. ואתה תחיה את הסיטואציה שעליה מדובר, והיא מאוד שונה מהסיטואציות שאתה מכיר, יכול שאתה תראה דברים אחרת. ואז השיפוט שלך יהיה שונה, אוקיי? טוב.
זרב, תפעל לחזרת השכינה.
אה?
תפעל לחזרת השכינה, באופן...
כן, בלי קשר לעבודה, אני מדבר על העבודה בבית המקדש.
כן, אבל ממילא, אם השכינת שכינה, זה...
נכון, כן. טוב, בכל אופן, כן, הרב קוק הרי אמר שזה לא יהיה, הרב קוק גם אמר שזה לא יחזור. שלא יהיו קורבנות...
הרב קוק אמר שזה לא?
כן, שלא יהיו קורבנות מן החי.
הוא אמר את זה?
חזון הצמחונות והשלום.
כן.
אבל קראתי... הוא מבוסס על זה מדרש חזל, יש מדרש חזל לך.
הוא אומר שזה יהיה מהצומח, נכון?
כן.
לא, השאלה היא, זה יותר שאלה אחרת, האם גם פעם זה היה השרת שכן, זה לא פרקותה את זה שהיהודים יפרו לעצמם במערכת הגלות. יותר יצור על זה שהוא מימן.
לא יקרבו קורבנות.
לא,
אבל יש לו
בית מקדש
עם השמת קרובנה ואת רוחני עילאי. אני לא יודע אם היה שם משהו רוחני עילאי או לא, אבל הקרבת קרובנות הייתה.
לא רק קרובנות?
כן. מה הפנטזיה? לא יודע.
השאלה היא למה באמת יהיה אדם מתפללים, הם חושבים שכשיגיע בית המקדש שיהיה לנו איזשהו עולם רוחני מושלם.
אני לא יודע, אני לא חושב, אני לא יודע. לא יודע. או שיהיה או שלא יהיה, אני לא... אם לא יהיה, אז אני לא רואה בזה שום ערך. אם יהיה, אז אני לא יודע, יכול להיות שאני לא מבין את זה.
כאן היהודים פועלים להגשמת המנגשמתה של הקליפה של האפוקליפסה הנוצרית, רק בווריאציה אחרת.
זה יכול לקרוא לזה ככה.
אתה חושב שדעת הרמב״ם זה קצת סיפה מהעניין של השיעור, אבל אתה חושב שדעת הרמב״ם גם כן שהקבלים בטלו, יש
יהודים... לא, הוא לא כותב דבר כזה, אבל אתה יודע, אצל הרמב״ם תמיד מדברים על איזוטריקה. על אזוטריקה זה תמיד מדובר אצל הרמב״ם, אז אני לא יודע, במורה נבוכים אני לא מתעסק, אז אני לא יודע מה...
זה נשמע מהמורה נבוכים, שזה משהו ש...
אין כתב עבודה זרה.
לשעתו.
זה הסתירה מול סוף הלכות מעילה. כן. טוב, אין לי מושג. זה כל וכל לא נפקא מינה, הרמב״ם יודע את זה כמוני. אני חושב שהרמב״ם יודע יותר ממני בעניין. או שזה יחזור, או שזה לא יחזור, אני לא יודע. מי יכול לדעת? נחכה ונראה. טוב.
כדאי לצפות.
לא, אם כדאי לצפות או לא, אז אני גם יכול להחליט אם כדאי לצפות או לא. גם בזה הרמב״ם יותר טוב ממנו.
לא כדאי.
אני חושב שבינתיים, במבט שלי היום, לא כדאי. עוד פעם, אני תמיד לוקח בחשבון את האפשרות, כל שאני לא מבין את הסיטואציה. טוב, אז זה, עכשיו, מה שקורה, אם אני מסכם רגע את הנושא של סמכות פורמלית וסמכות מהותית, הסמכות הפורמלית, ניתנה מלמעלה, לא תסור, לכן סמוך סומך אחרים. אין בחירות דמוקרטיות לסנהדרין. הסמוכים נסמכו מהקדוש ברוך הוא, משה רבנו, יהושע, והם סומכים את האחרים. סמוך מפי סמוך עד משה רבנו. וזה מסתיים בסוף תהליך הסמיכה, נגמר הסנהדרין, נגמר הסמיכה, נגמר הכל. משם ועלה יש איזה מוצג של שליחותיו, שהוא תקנה דרבנן או דאורייתא, זה מחלוקת, אבל באופן עקרוני, נגמרה הסמיכה. אין יותר סמכות פורמלית בעצם, מאז סוף הסנהדרין והסמוכים. עדיין יש כמובן סמכות מהותית. מה זה אומר? יש תלמידי חכמים גדולים. מה שהם אומרים הוא כנראה נכון. לכן צריך לציית להם, לא בגלל שחייבים. היה פה מעבר שאנשים לא מצליחים להבין, אבל הוא מעבר מאוד חזק, מאוד חד. בין סמכות מהותית, סמכות פורמלית, לסמכות מהותית. זה ההבדל בין הסנהדרין והגמרא לבין הראשונים והאחרונים. הראשונים והאחרונים אין להם שום סמכות. שום סמכות. מה, זה שהם היו כמה מאות שנים לפני, אז בגלל זה הם מוסמכים למשהו? איפה זה כתוב הדבר הזה? יש איזושהי הנחה שהם היו תלמידי חכמים גדולים, וכיוון שכך הם כנראה צודקים. כנראה, וגם יכול להיות שלא. אם אני אחליט שלא, אז אני לא אשמע בקולם. בגמרא או סנהדרין, גם אם אני אחליט שלא, אני אצטרך לשמוע בקולם, כי זה סמכות פורמלית. כמו הרופא, תשבו על רופא, הוא רושם לי תרופה. הגעתי, חיפשתי באינטרנט, לא יודע, אני לא רופא. והגעתי למסקנה שפה הוא טעה. אני לא אציית לו, למרות שהוא מבין יותר ממני. בסמכות פורמלית אין מקום לשיקולים כאלה, בסמכות מהותית יש. ולכן הסמכות של הראשונים ושל האחרונים, צריך להבין, היא לא מוחלטת. היא קיימת במקומות שבהם אני מעריך שהם כנראה צודקים. אבל אם אני מאוד מאוד משוכנע, יש לי עמדה מאוד מאוד ברורה נגדם, אז אני אעשה את מה שאני חושב, ולא את מה שהם אומרים.
הרב, שאלה לגבי גמרא. גמרא, אנחנו מתייחסים אליה כסמכות פורמלית, מתוקף איזושהי הבנה שגם יש להם איזה משהו מהותי, אבל היום, כיום, אני יוצא מכך שאני מקבל את הגמרא כמו שהיא, ואני לא יכול לחלוק עליה. ואם אני מוצא משהו לא נכון בגמרא, בוודאות, ויש כאלה,
עוד מעט נגיע.
נגיד, הדוגמה עם הכינים.
עוד מעט נגיע. אז מקווה שעוד מעט, נראה. זה היה התוכנית, זה היה בהמשך. הראש למשל כותב, הראש בסנהדרין בפרק רביעי בסימן ו', הוא מדבר על השאלה של הסמכות ההלכתית, והוא אומר שמה שכל חכם שאחרי הגמרא אין לו סמכות, אתה יכול לחלוק עליו בראיות. הוא מביא שם ארבע שיטות ראשונים, הבעל המאור והרייבת, וחכם אחד שמובא בבעל המאור נדמה לי, עוד כמה שיטות ראשונים, והדברים האלה נכנסו לשולחן ערוך למרבה הפלא. שולחן ערוך שהפך להיות סמכות פורמלית אצל אנשים מסוימים, בסימן קפה בחושן משפט, מביא את הראש הזה. שהוא אומר שאין סמכות פורמלית אחרי הגמרא. זה קצת מוזר. בכל מקרה, למה באמת? טענה היא שאתה יכול לחלוק עליהם בראיות, זה בדיוק הנקודה. לגמרא אתה לא יכול לחלוק בראיות, למה לא? מה הגמרא לא יכלה לטעות? יכלה לטעות, אבל יש לו סמכות פורמלית, אז מה אכפת לי מטעתה? הראשונים, הסמכות שלהם היא מהותית. אז אם הם טעו, אז אני לא אציית להם. הגאונים מבחינת הראש, הראשונים מבחינתנו, לא חשוב כל אחד, הדורות הקודמים. זאת אומרת, משם והלאה, מי אחרי הגמרא, אין יותר סמכות פורמלית. אין בהלכה. אין מישהו שאי אפשר לחלוק עליו. יש מרא דאתרא שיש לו סמכות פורמלית על קהילתו. היא באה מלמטה. לכן שם אתה לא יכול להגיד שהמרא דאתרא טועה. זה לא רלוונטי. שהוא זה שקובע, הוא נבחר להיות המרא דאתרא. כמובן, מכוח זה שהקהילה בחרה בו. אוקיי? אם היא לא בחרה בו, יכולה לזרוק אותו. הפה שעשה הוא הפה שהתיר. גם יכולה, אין בעיה. אבל כל עוד הוא שם, אז הוא זה שקובע. זה הדבר היחידי שהוא סמכות פורמלית גם היום. נסים לייצר מושגים כמו גדול הדור, או לא יודע כמה דברים כאלה, אבל זה כל המצאות, אין להם פשוט בסיס.
חשבתי על זה עכשיו, סוף כל אדם, כל איזה פוסק גדול, שהוא פוסק, הוא מתיימר בפסיקות שלו לבוא ולהראות שזה ממש דעתם של אותם חכמים בגמרא. כלומר, אותו חכם בגמרא, כך הוא סבר. כלומר, מבחינתו, מה שהוא פוסק, אם זה דעתו, אז
זה אותו, כן, אבל הוא מבחינת שזה אותו תוקף. כלומר, הפסיקות שלי, מבחינתו זה נכון, אבל מבחינתי. מבחינתו זה נכון, אבל אם אני לא אסכים, אז לא.
אז גם אנחנו עושים לאיזה שאלה, למה בדיוק אותו חכם מתכוון, כי אנחנו...
לא יודע, תחליט. תתחשב במה שאמרו הראשונים והאחרונים והכל. תגיע למסקנה מה פירוש הגמרא מבחינתך, וזה מה שמחייב.
ואז זה כבר נפח למשהו מהותי. כלומר, זה מה שישכנע אותי, מה שאני אראה
בראיות,
שהוא הדבר הנכון ביותר, אז גם זה...
פרשנות זה תמיד עניין מהותי ולא פורמלי. אתה עושה פרשנות, אתה צריך להשתכנע שזאת באמת הפרשנות של הדברים. בהגדרה זה עובד על המישור המהותי ולא על המישור הפורמלי. להחליט מה הגיוני. יש שם, אתה יכול להתווכח אולי, כי גם כשאתה עושה פרשנות לפסוק או לגמרא, זה מורכב משני דברים. מורכב מהשיקול של מה הגיוני לומר, ומהשיקול הטקסטואלי של מה באמת נאמר. ואת יכול להיות שהטקסט עצמו ישכנע אותך שנאמר משהו מסוים, למרות שבעיניך הוא הפחות הגיוני, אבל משיקולים טקסטואליים, זה כנראה מה שכתוב כאן. יכול, לזה אולי תקרא משהו שיותר פורמלי, פחות מהותי. בסדר, אבל בסוף בסוף אתה צריך להשתכנע שזה הפירוש של, של הסוגיה או של הפסוק או של מה שלא יהיה, ואז אתה אמור לקיים את, את המסקנה שאליה הגעת. כך שהיום הסמכות הפורמלית היחידה שיש היא בעצם מרא דאתרא. אין שום דבר חוץ מזה. אין סמכות פורמלית חוץ מזה. טוב, עכשיו אני רוצה להיכנס רגע לרמב״ם, הלכות ממרים, ולדבר קצת יותר על המושגים של סמכות פורמלית. בית דין הגדול, אני קורא פרק ב' בהלכות ממרים. בית דין הגדול שדרשו באחת מן המידות, כפי מה שנראה בעיניהם שהדין כך, ודנו דין. ועמד אחריהם בית דין אחר, ונראה לו טעם אחר לסתור אותו. הרי זה סותר ודן כפי מה שנראה בעיניו. זה נאמר, אל השופט אשר יהיה בימים ההם, אינך חייב ללכת, אלא אחר בית דין שבדורך. בסדר? זאת אומרת, בית דין הגדול שדורשים באחת המידות, מפרשים את התורה, מה שלא יהיה, והם קובעים איזושהי הלכה. ובית דין בא אחריהם, דור, שניים, חמישה דורות אחריהם, בית דין הגדול שוב פעם יושב, מגיע למסקנה אחרת. הוא יכול לחלוק עליהם, יכול לבטל את ההלכה שלהם ולקבוע הלכה חדשה. אוקיי? הלכה בית, אבל זה רק בית דין.
בית דין גדול, לא? זה לא...
בית דין גדול, סנהדרין.
בית דין גדול זה בית דין
סנהדרין? כן. 71 פוסקים. סנהדרין של 71. כן. הלכה בית.
רב, שאלה סתם. עוד בדין של 61?
לא, לא. בדין הגדול שיושב בלשכת הגזית בירושלים. יש רק אחד כזה. בדין שגזרו גזרה, או תקנו תקנה, והנהיגו מנהג, ופשט הדבר בכל ישראל. ועמד אחריהם בדין אחר, וביקש לבטל דברים הראשונים, ולעקור אותה התקנה ואותה הגזרה ואותו המנהג, אינו יכול, עד שיהיה גדול מן הראשונים בחוכמה ובמניין. היה גדול בחוכמה אבל לא במניין, במניין אבל לא בחוכמה. אינו יכול לבטל דבריו. אפילו בטל הטעם שבגללו גזרו הראשונים או התקינו, אין האחרונים יכולים לבטל עד שיהיו גדולים מהם. ואך יהיו גדולים מהם במניין, הואיל וכל בית דין ובית דין של 71 הוא. הנה הראיה שמדבר רק על בית דין הגדול. זה מניין חכמי הדור שהסכימו וקיבלו הדבר שאמרו בית דין הגדול ולא חלקו. ההלכה הזאת שמופיעה כאן, בהלכה ב', לכאורה סותרת את הלכה א'. כי בהלכה א' הוא כותב שכל בית דין יכול לבטל את דברי הבית דין הקודם. אין שם תנאי שהוא יהיה גדול בחוכמה ובמניין. כן? בהלכה ב' הוא מדבר שהבית דין המאוחר בשביל לבטל את דברי הבית דין המוקדם צריך להיות גדול בחוכמה ובמניין. איך יהיה גדול במניין? אז תמיד 71, יש חכמי הדור שמצטרפים. אוקיי? בחוכמה זה בחוכמה יותר גדול.
חכמי הדור שמצטרפים, זאת אומרת?
גם הם מסכימים להחלטה של הבית דין. אם אתה רוצה לבטל את דברי הבית דין הקודם, תאסוף את כל חכמי הדור, גם אלה שלא בסנהדרין, שיחתמו כולם על הפסק הזה. בוא נראה כמה אתם מגיעים. אם אתם מגיעים ל-150, והם היו רק 100, אז אפשר לבטל. זה כמובן אף פעם לא נעשה בצורה אריתמטית כזאת, אבל אם יש מסה גדולה, זה בסדר. מה? כן, כן. מה בביצה, למשל, רבי יוחנן בן זכאי, שביטל את תקנת קישוט ירושלים בפירות. תקנו את קישוט ירושלים בפירות, כשהיו עולים לרגל להביא את הביקורים. והיו מקשטים את הרחובות לפירות, וזו התקנה, הלכתית. רבי יוחנן בן זכאי, כשחרב המקדש, הוא ביטל את זה. הגמרא שואלת איך הוא ביטל את זה, הרי צריך להיות בית דין גדול בחוכמה ובמניין, הנחה היא שהוא כנראה לא היה, ולמרות שבטל הטעם כבר, כי כבר אין היה לרגל, כי הרי אין בית מקדש. זה מה שהרמב"ם כותב כאן, אפילו בטל הטעם שבגללו גזרו הראשונים. אז יש כמה מקורות לזה בגמרא. מאיפה בא הדיון הזה? הסתירה הזאת מתחילה כבר בגמרא עצמה. יש סוגיה, יש בסוגיה בעירובין, יש סוגיה בביצה. בסוגיה אחת כתוב שבית דין, אין בית דין מבטל דברי בית דין חברו, אלא אם כן גדול ממנו בחוכמה ובמניין. בסוגיה אחרת כתוב, דבר שבמניין צריך מניין אחר להתירו. דבר שנקבע בבית דין הגדול, רק בית דין גדול יכול לבטל אותו. אבל לא כתוב שגדול בחוכמה ובמניין, שיהיה גם הוא סנהדרין. איך מיישבים את שתי הסוגיות? אז הראשונים שונים דיברו בצורות שונות. רוב הראשונים, והרמב״ם בכללה, מסבירים שסוגיה אחת דיברה על הלכות דאורייתא, וסוגיה שנייה מדברת על הלכות דרבנן. מה שמופיע ברמב״ם בהלכה א', זה הלכות דאורייתא, דאורייתא בערבון קצת מוגבל, דיברנו על זה, דיברנו על זה
בשיעורי
יום שלישי, כן, בית הדרש, אבל לא משנה, לענייננו, דבר שיוצא מדרשות פה הוא נקרא דאורייתא, וזה מספיק בית דין הגדול, לא צריך שיהיה גדול בחוכמה ובמניין. אם משהו נקבע בסנהדרין, כל סנהדרין מאוחרת יותר יכולה לבטל אותו. היא לא צריכה להיות גדולה בחוכמה ובמניין. לעומת זאת, אם זה תקנה או גזרה על אחד הרבנן, צריך הבית דין המבטל להיות גדול בחוכמה ובמניין.
אם זו תקנה.
כן. על אחד הרבנן יותר קשה לבטל מאשר על אחד דאורייתא. כן? עכשיו, בדרך כלל, איך מסבירים את זה? מסבירים את זה...
רגע, בית דין יכול לבטל הלכה דאורייתא?
זה הלכה דאורייתא. בית דין הקודם קבע שזאת הלכה דאורייתא, הוא פירש את התורה. אז הם מפרשים את התורה אחרת. דיברנו על זה כבר, שהלכה דאורייתא זה פרשנות, והלכה דרבנן זה חקיקה. הלכה דאורייתא זה לא מה שכתוב במפורש בתורה. מה שכתוב במפורש בתורה כתוב. בדרך כלל, התפיסה, הפרשנות המקובלת לזה היא, שחכמים עשו חיזוק לדבריהם יותר משל תורה. לפעמים חכמים מחזקים יותר הלכה דרבנן, יותר חזק מדאורייתא, כי הם לא רוצים שיבואו לזלזל בהלכות דרבנן. לדעתי יש פה משהו יותר עקרוני, בהבדל הזה. כי מה ההבדל בין הלכה דאורייתא והלכה דרבנן? הלכה דאורייתא זאת הלכה שנוצרת בהליך של פרשנות. חכמים מפרשים את התורה, התוצר הוא תוצר שבעצם אומרים הוא כתוב בתורה, אם מפרשים את התורה, נכון? אז זה הלכה דאורייתא. הלכה דרבנן זאת הלכה שנוצרת בהליך של חקיקה. חכמים קובעים הלכה חדשה, הם לא מוציאים אותם מפסוקים, לא בדרשות ולא בפרשנויות ולא בשום דבר כזה. הם קובעים גזרה או סייג או תקנה או מה שלא יהיה, וזה הלכה דרבנן, אוקיי?
100 פחות ביום כזה?
למשל, כן. אז אם בא, נגיד בית דין הראשון, פרש את התורה באופן מסוים. בית דין השני, פרש את התורה באופן אחר. הבית דין המאוחר לא חולק על סמכותו של בית דין המוקדם. כי בית דין המוקדם גם לא אמר, תעשו את זה בגלל שאני מוסמך. פשוט גילה לנו שזה מה שהתורה אומרת. זה פרשנות. בית דין המאוחר אומר, לא, לדעתנו התורה אומרת משהו אחר. בסדר? אין לך אלא בית דין שבימיך, כמו שהרמב"ם אומר. מה שבית דין שבימי אומר, זה מבחינתי מה שכתוב בתורה. אבל בהלכה דרבנן, הבית דין הראשון כשהוא קבע את ההלכה הזאת, הוא לא אומר שזה מה שהתורה אומרת. הוא אומר, זה מה שאנחנו אומרים. אתם צריכים לציית לזה כי אנחנו אמרנו. בשביל לבטל את זה, אתה יוצא נגדם. אתה לא אומר בתורה כתוב משהו אחר. כשאתה יוצא נגדם, אתה צריך להיות גדול בחומה ומניין מהם. זה לא רק סתם שבית דין, שחכמים עשו חיזוק לדבריהם יותר משל תורה. זה נובע מהמהות של ההבדל בין הלכה דאורייתא להלכה דרבנן. נראה בהמשך את ההשלכה של הדברים. אוקיי? רק בסוגריים, הרייבד פה, אומר הרייבד פה ככה, יהיה גדול בחוכמה וכו', אמר אברהם, איתור שוקי ירושלים בפירות קש יעלה, שהראשונים תקנו, ורבן יוחנן בן זכאי ביטלה אחר חורבן, מפני שנתבטל הטעם לראשונים, ולא היה גדול כראשונים. אז הוא מקשה על הרמב"ם מהגמרא הזאת בביצה שהזכרתי. אתם רואים שם שרבן יוחנן בן זכאי, למרות שהוא היה מאוחר יותר, הוא ביטל את התקנה בגלל שבטל הטעם. זה היה נגד הרמב"ם. הרמב"ם אומר שלא משנה אם בטל הטעם או לא בטל הטעם. עכשיו הוא עצמו מרגיש מה הרמב"ם יכול לענות לו. מה הרמב"ם יכול לענות לו? אתה רוצה, רבן יוחנן בן זכאי היה גדול מקודמיו. הוא אומר לא, הוא לא היה גדול מקודמיו. אתה יודע. אתה יודע, מקשה על הרמב"ם, הרי הוא לא היה גדול מקודמיו, ואיך הוא ביטל? מה אתה מקשה? הרמב"ם אומר, הוא כן היה גדול מקודמיו. מה הקושייה?
לבד,
לא? לא, לא, היה בית דין.
הוא בבית דין.
כן, כן, בית דין הגדול. הוא היה נשיא בית הדין של יבנה.
אבל
אני חושב
שגדול
התלמידים... או, אז יש פה הכסף משנה, נדמה לי, הנושא כלים פה, מביאים את זה שרבן יוחנן בן זכאי ו... כן, גדול שבכולם, יונתן בן עוזיאל, קטן שבכולם, כן.
120 תלמידים.
אבל שים לב שזה לא...
כן, זה הוא, זה לא הבית דין שלו.
לא רק זה, זה גם השוואה בין התלמידים. אני לא יודע מה ביחס לרב, לא יודע. זה השוואה בין יונתן בן עוזיאל לבין רבן יוחנן בן זכאי. ומה היה רבן יוחנן בן זכאי מול הלל הזקן? לא יודע, אולי הוא יותר גדול, אולי כל התלמידים היו יותר גדולים מהלל הזקן. תיאורטית, אבל זה לא... מה הרייבד מניח פה? הוא מניח פה דבר נורא מוזר. הוא מניח פה שיש ירידת הדורות. אם אתה מאוחר, אתה כנראה לא יותר גדול. אבל תשימו לב מה יוצא מזה. יוצא מזה שההלכה בית היא אות מתה. לא קיים. הלכה בית לא קיים. כי תמיד הרי הדדים, מעצם העובדה שהוא מאוחר, הוא כנראה לא יותר גדול. האם הוא לא יותר גדול, אז מה זה ההלכה הזאת שאומרת שבית דין מאוחר יכול לבטל הלכה דרבנן לבית דין מוקדם, אם הוא יותר גדול? אין מצב. אם הוא יותר מאוחר בהגדרה, הוא לא יותר גדול. אז מהרייבד יוצא שההלכה בית היא אות מתה.
לא חייב להיות, כשהוא אומר, זה לא יהיה גדול כראשונים, זה יכול להיות
דווקא
במקרה הזה.
כן, אבל איך הוא יודע? הוא טוען טענה נגד הרמב״ם, זאת קושייה. אני אגיד, לדעתי זה לא נכון. כשקושייה על הרמב״ם, זה אומר שהוא היה כן היה יותר גדול.
זה
ויכוח. לא, אם הוא מקשה את זה בתור קושייה, זה איכשהו נראה לו מובן מאליו, אבל זה לא יכול להיות, אף אחד לא חולק על זה. אני מניח שמה שעומד מאחורי זה ההנחה של ירידת הדורות. אבל צריך להבין שאם זאת באמת ההנחה, אז הלכה בית היא עוד מתה. אי אפשר ליישם אותה אף פעם. כי בהגדרה בית דין מאוחר הוא תמיד יותר קטן, יש ירידת הדורות.
ירידת הדורות התחילה מילה בעת מסוים, והיית תקופה שלא היית ירדת לראות, ואז...
זה כבר קונסטרוקציות על גבי קונסטרוקציות, איפה אתה מוציא את זה, מאיזה שלב זה התחיל, מאיזה שלב זה לא התחיל, איך הרייבד יודע שאז זה כבר לא היה, שזה התחיל קודם, אולי זה התחיל אחר כך, אולי זה לא התחיל בכלל. כל ההיפותזות האלה, הן לא נראות לי כל כך חזקות בשביל להקשות על הרמב״ם. מאיפה אתה יודע? גם בשביל עמדתך שלך. זה הראיה שלך? מי אמר לך? יש פה, אני חושב שכן עומד פה מאחורי זה ההנחה הזאת של ירידת הדורות, וזה מוזר. זה הנחה מוזר. טוב. אמרו לך
כתוב כל הסעיף.
זה רלוונטי תיאורטית, אבל פרקטית זה לא מיושם אף פעם. יש רמב״ם בספר המצוות, הרמב״ם, אחד השורשים שלו אומר שמצוות שורש השלישי. הוא אומר שמצוות שהן לא נצחיות לא נמנות. לשים נחש נחושת על העמוד, לא מונים את זה במניין המצוות. למה לא? כי זה נאמר לזמנו, זה לא משהו שהוא לתמיד. ואז הוא שואל במצווה על מחיית עמלק ושבעה עממים, הוא שואל, אז למה את זה, תשאלו אותי, אז למה את זה מניתי? אלה מצוות שכבר גם כן בטלו. אני חושב שכן, אחרת אולי מקשה את זה. הוא מקשה, הוא אומר, הרי זה בטל.
הוא אומר את זה בעצמו.
כן, כן, הוא בעצמו אומר. תקשו עליי, הרי זה מצוות שהן לא תמידיות, אז למה הן נמנות? זאת אומרת, מי שמקשה את זה לא מבין מה זה נקרא מצווה תמידית. מצווה תמידית זאת מצווה שתחולתה קיימת תמיד. יכול להיות שהיא לא ישימה, לכן משלב מסוים והלאה, כי פשוט גמרנו את העבודה. זאת אומרת, המלאק נכחד, או נבלה בין האומות, או שבע עממים, או משהו כזה, אז זה כבר לא ישים. אבל זה לא מצווה שנאמרה לזמן מסוים, היא נאמרה גם להיום. תיאורטית, אם היום יהיה המלאקי או שבע עממים, צריך גם להרוג אותם. אבל כן, טכנית, כמו קורבנות. קורבנות גם אין היום, אז מה, בגלל זה מצווה לא נצחית? כן נצחית, רק אין לנו היום בית מקדש, אי אפשר להקריא. בסדר? מצווה זמנית זאת מצווה שבאופן מהותי נאמרה רק לזמן מסוים. לא שהיא מפסיקה להיות ישימה החל משלב מסוים, אלא היא לא, כן, אז כן זה אני רוצה לומר פה. הרייבד אומר, זאת הלכה נכונה, רק היא לא ישימה אף פעם. בסדר? טוב. הלכה ג' אז הוא אומר רק דברים שלא אסרו אותם כדי לעשות סייג לתורה, והדברים שראו בית דין לגזור ולאסרם לעשות סייג לתורה, אם פשט איסורם בכל ישראל, אין בית דין גדול אחר יכול להוקענו להתירן, אפילו היה גדול מהראשונים.
מה ורואים
את זה? פה יש סייג ראשון, וזאת שאלה גדולה, איך לפרש אותו? שאלה גדולה איך לפרש אותו? כן, באמת דברים אמורים שאי אפשר לבטל עליהם כן גדול בחומרה ומניין, בדברים דרבנן רגילים, אבל דברים שעשו אותם כדי לעשות סייג לתורה, אז זה לא. אז אם פשט איסורם בכל ישראל, אז אי אפשר לבטל אותם בכלל. אז זה כמעט כל הלכות דרבנן הם כאלה, מה... זה לא איזה סייג קטן, זה מבטל כמעט את הלכה הבית לגמרי. דבר, כל דבר ש... כל איסור דרבנן כמעט הוא סייג. לאיסור תורה. מה לא? כמעט הכל. חנוכה, פורים לא. לא תעשה לא. כל האיסורים, רוב מוחלט של האיסורים, איסורים של סייג לתורה. טוב, יש פה הרבה פלפולים בנושא כלים, אז מה זה כן? מה נכלל בהלכה ב' ומה נכלל בהלכה ג'? כן? זה לא חשוב ענייננו כרגע. אומר?
עניין של פשט איסורם.
מה?
האם פשט
איסורם? לא, פשט איסורם זה בתוך השאלה של דברים שנאסרו משום סייג. יש קטגוריה בנפרדת של דברים שנאסרו משום סייג. דברים האלה, אם פשט איסורם, אז אי אפשר לבטל בכלל. אפילו אם בית דין גדול בחוכמה ובניין. אז זה מראש איזושהי קטגוריה של הלכות הרבנן שמשום סייג. בניגוד להלכות הרבנן אחרות.
מה
הבעיה?
אז מה הבעיה?
זה כמעט כל ההלכות הרבנן הם כאלה. מה נשאר בהלכה בית? בהלכה בית הבית דין... יכול לבטל דברי בית דין הקודם אם הוא גדול בחומה ובניין, אפילו אם פשט איסורה. נכון? זה הלכה ב'. הלכה ג' אם פשט איסורה מזלו. איזה הלכות נכללות בהלכה ב' ואיזה בהלכה ג'? בהלכה ב' נכללות הלכות שלא נאסרו משום סייג. מי זה הלכות שלא נאסרו משום סייג?
אתה יודע
שבהלכה ב'
זה אפילו
אם פשט איסורה. אחרת מה ההבדל בין הלכה ב' וג'? בעצם לכתוב את זה בהלכה ב' עצמה. אלא אם כן פשט איסורם שאז אי אפשר. הוא כותב את זה. הלכה ג' עוסקת בסוג אחר של הלכות, ושם אם פשט איסורם אז אי אפשר לבטל. לא, לא, לא. אתה רואה, במה דברים אמורים? הוא לא אומר, אתה צריך להגיד, במה דברים אמורים אם לא פשט איסורם? אבל אם פשט איסורם, אז לא מבטלים. לא אומר את זה. במה דברים אמורים דברים שלא אסרו אותם כדי לעשות סייג? אבל בדברים שעשו אותם לעשות סייג, אז הדין הוא אחר. מהו הדין? אם פשט איסורם, אז כן, אם לא פשט איסורם, אז לא. אתה מדבר על קטגוריה אחרת מהלכה ב'. ורק בקטגוריה הזאת יש הבדל אם פשט או לא פשט איסורם. הלכה ד', ויש לבית דין לעקור אף דברים אלו לפי שעה, אף על פי שהוא קטן מן הראשונים, בהלכות הרבנן. אפשר לעקור אותם אם זה עקירה לשעתה. אף על פי שהוא קטן מן הראשונים, שלא יהיו גזרות אלו חמורים מדברי תורה עצמה, שאפילו דברי תורה יש לכל בית דין לעקור הוראת שעה. לפני שאני ממשיך לקרוא, בואו ננסה לחשוב רגע על הטיעון הזה. הוא טיעון נורא מוזר. הוא אומר, אפשר לעקור הלכות הרבנן לפי שעה. אפילו אם לא היית בית דין גדול וחמור במניין. איך אני יודע? מה הראיה שלי? כי הרי אפילו בהלכה דאורייתא אפשר לעשות את זה, אז בהלכה דרבנן ודאי אפשר לעשות את זה. נכון? זה מה שהוא אומר. אבל הרי בשתי ההלכות הראשונות הוא אמר שהלכה דרבנן יותר קשה לשנות מאשר הלכה דאורייתא. נו, אז מאיפה הקל וחומר? יש לי פירחה לקל וחומר. אם אתה בא לשנות זה תמיד, אז לחדר בנן יותר קשה לשנות, אז איזה קל וחומר כזה?
אפשר
להחיל
דבר?
מה
שיעת לנו
עכשיו? הרמה אומר שאפשר לעקור גם דברים אלו לפי שעה, דברים שיש סייג לכל, לפי שעה. וזה יכול לעשות גם בית דין שהוא קטן מהראשונים. בית דין הגדול עדיין, אבל קטן מהראשונים. למה? כי אפילו בדאורייתא אפשר לעשות את זה, בדרבנן ודאי אפשר לעשות את זה. ההנחה שלו, שלשנות דאורייתא יותר קשה מאשר לשנות דרבנן. ואם אפשר לעשות את זה להלכות דאורייתא, אז בטח שאפשר לעשות את זה להלכות דרבנן. אבל בהלכות א' וב' אנחנו ראינו שלשנות דרבנן יותר קשה מאשר לשנות דאורייתא. אם באמת, אמרתי שאנחנו נגיע לזה בהמשך, אם באמת ההבדל בין הלכה א' להלכה ב' היה כי חכמים עשו חיזוק לדבריהם יותר משל תורה, הם רצו להחמיר יותר בהלכות דרבנן, אז הקל וחומר הזה לא מתחיל. אבל אם אני מסביר את זה מהותית, אמר, כשאתה יוצא נגד סמכות הדור הקודם, אתה צריך להיות גדול בחוכמה ובמניין. בהלכות דאורייתא אתה לא יוצא נגד סמכות הדור הקודם. מהרמב"ם בהלכה ד', בסדר, אבל כשאתה מקפיא הלכה לפי שעה, אתה לא מבטל הלכה, אתה לא יוצא נגד סמכות הדור הקודם. זה לא ביטול של הלכה קודמת, או שינוי של הלכה קודמת, זאת הקפאה זמנית. הקפאה זמנית היא לא יציאה נגד סמכות ההפוך, הרי אני אומר שמה שהם קבעו הוא נכון, והוא נשאר בתוקף. רק עכשיו אני רוצה לבטל את זה לשנה. אוקיי? זה לא נקרא לצאת נגד סמכותם. בזה ודאי שבדאורייתא יותר קשה לעשות מאשר בדרבנן. כי דאורייתא יותר חמור מדרבנן. לבטל הלכה דרבנן, להקפיא הלכה דאורייתא, הרבה יותר קשה מאשר להקפיא הלכה דרבנן. כל מה שבהלכה א' והלכה ב' ראינו, זה לא שיותר קשה לשנות דאורייתא מאשר לשנות דרבנן. אלא פשוט כשאתה יוצא נגד סמכות בית דין הקודם, אתה צריך להיות גדול ממנו. אם אתה לא יוצא נגד סמכותו, אז אתה לא חייב להיות גדול ממנו. פה כשאתה לא יוצא נגד סמכותם, אז זה לא שייך בכלל הלכה א' וב'. אז זה באמת נקבע רק לפי חומרת ההלכות. וחומרת ההלכות, דאורייתא יותר חמור מאשר דרבנן. זו ההשלכה להסבר שהצעתי קודם, אוקיי?
הקדוש חכמו במניין, כי אנחנו בעצם נציג נקודות הנחה שאם חכמים מתקנים משהו, זה מתוק, מה שנקרא, מתוקף הסמכות המהותית שלהם, כי הם מבינים, מבינים יש צורך במשהו, בניגוד התורה שזה, מה שנקרא, מלמעלה ואין מה לעשות עם זה, נכון?
לא, אבל אם חכמים אבל הוציאו את הדין תורה, אז יש מה לעשות עם זה, כי אנחנו מפרשים את התורה אחרת. הלכות דאורייתא זה לא הלכות שכתובות בתורה. הלכה דאורייתא זה הלכות שחכמים פרשו מתוך התורה.
פרשו מתוך התורה. אז
אני יכול לפרש אחרת את התורה. לא יוצא נגד התורה.
זה
אומר שאם אני פועל כראה, אם 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 אני פועל כראה, הקפאת הלכות אפשרית בכל פורום, בכל בית דין הגדול. אפילו אם הוא קטן מהבית דין הקודם, אם אתה מקפיא, לא מבטל ולא משנה, אלא מקפיא. אוקיי? מקפיא, הכוונה, אני לא מבטל את ההלכה הקודמת, בינתיים זה מתבטל, עד שישתנו הנסיבות, כל בית דין בכל דור יצטרך לבדוק האם זה עדיין בתוקף או לא. זה לא משהו גורף, לא שיניתי את השולחן ערוך, אלא שמתי הערת הזרה ליד, כל בית דין בכל דור יבדוק, אם להשאיר את זה, להפסיק, לחזור חזרה, אבל אני לא קובע משהו שמבטל סעיף בשולחן ערוך.
במובן הזה אני לא מסתבך פורמלית, עם הסמכות הפורמלית, זה העניין.
עכשיו תראו, הנקודה המעניינת היא, תראו את ההמשך, שאפילו כיצד בית דין שראו לחזק הדת ולעשות צייג, כדי שלא יעברו העם על דברי תורה, מקים ועונשים שלא כדין, אבל אין קובעים הדבר לדורות ואומרים שההלכה כך הוא. וכן אם ראו לפי שעה לבטל מצוות עשה, או לעבור על מצוות לא תעשה כדי להחזיר רבים לדת, או להציל רבים מישראל מלהיכשל בדברים אחרים, עושים לפי מה שצריכה השעה. כשם שהרופא חותך ידו או רגלו של זה, כדי שיחיה כולו. כך בית דין מורים בזמן מהזמנים לעבור על קצת מצוות לפי שעה, כדי שיתקיימו כולם, כדי שמרו חמים הראשונים, חלל שבת אחת כדי שמור שבתות הרבה. הוא מביא, שני אחת, הוא מדמה את זה לבית דין מקים ועונשים שלא מן הדין. מבין שבית דין נגיד מחליט להקות מישהו על עבירה שלא חייבת מלכות. הוא יכול. אם בית דין רואה שיש איזה בעיה, יש איזושהי עבירה שאנשים מתחילים להיקשל בה, הוא יכול להקות למרות שעל פי ההלכה לא חייבים מלכות. בית דין מקים ועונשים שלא מן הדין. הרמב״ם מבין שהקפאת הלכות יסודה בסמכות הזאת של בית דין להקות ולענוש שלא מן הדין. הוא מדמה את שני הדברים. למה זה חשוב? כי זו נקודה מעניינת. בית דין מקים ועונשים שלא מן הדין, זה לא רק בית דין הגדול. איך אני יודע? סימן ב' בשולחן ערוך חושן משפט. בשולחן ערוך לא מופיעות בכלל הלכות שקשורות רק לבית דין הגדול. שולחן ערוך זה רק הלכות שנוהגות בזמן הזה. יש שם סימן, סימן ב', בית דין מקים ועונשים שלא מן הדין. זאת אומרת שהסמכות להקות ולענוש שלא מן הדין לא מסורה רק לבית דין הגדול.
זה כמו
מלכות בעצם. לחכמי כל דור.
כמו מלכות, לא צריך להיות בית דין גדול
כדי לתת מלכות. לא, אבל צריך שיהיה בית דין הגדול. אבל בית דין הקטן הוא שליח שלהם, צריך בית דין של 23 או 23, מחלוקת במשנה הראשונה של סנהדרין. אבל זה בא מכוחו של בית דין הגדול. הבית דין מקים וראשים שלא מן הדין, זה גם בית דין של היום. הראש והעריף חתכו אף של אישה נואפת. למרות שאין עונש כזה בהלכה. הם מקים וראשים שלא מן הדין.
כן,
כפול אחריו? כן. בנותם, שר אנשי גוף, בנותם. במקום שהיה בית דין שהיה מוכר על ידי הדור כבית דין הגדול, לא בית דין הגדול במובן של סנהדרין, והבית דין שמוכר על ידי כל הדור כבית דין המרכזי, אז הוא יורשה לעצמו לעשות אנשי גוף שלא מן הדין. זאת אומרת שרואים שהמושג של בית דין מקים ואנשים שלא מן הדין, לא שייך לבית דין הגדול הסנהדרין. אלא בכל דור, אם יש בית דין שהוא מוכר כבית דין המרכזי, יכול לעשות את זה. ואז שימו לב מה זה אומר. זה אומר שכל תהליכי השינוי שנאמרו עד כאן, נאמרו על בית דין הגדול. גדול בחומה ומניין, קטן בחומה ומניין, בסדר, כל, זה ההבדלים. אז הכל רק בבית דין הגדול. מישהו אחר לא יכול לגעת במשהו שנקבע בבית דין הגדול. אבל הקפאות, הרמב"ם הרי אומר שזה הולך מאותו דין, של בית דין שמקים ועונשים שלא מן הדין. הקפאות יכולות לעשות על ידי חכמים בכל דור. עוד פעם, חכמים שכמובן איזושהי סמכות מרכזית ומוכרת על ידי כלל הציבור. לא כל חכם וכל פוסק יכול לעשות את זה. אבל אין לזה מגבלה של סמוכים, של סנהדרין, או כל הדברים מן הסוג הזה. למה זה חשוב? כי זה אומר שבעצם מושג ההקפאה הוא כלי שאפשר לעשות בו שימוש גם היום. הלכות שנקבעו בסנהדרין, זה רק סנהדרין יכול לגעת בהם. גדולה או קטנה, בחורה מניין, לפי הכללים, אבל רק סנהדרין. אבל הקפאה של הלכות, גם אם הם נקבעו בסנהדרין, יכולה להיעשות כנראה גם על ידי בית דין של היום. זאת אומרת שאם היום אנחנו רוצים לעשות איזשהו שינוי, זוכרים את מה שפתחתי בשיעור. נגיד שהגענו למסקנה של שינוי מסוים נצרך. הוא חשוב מאוד. אין לנו סמכות, כי אנחנו לא בית דין הגדול. אנחנו יכולים להקפיא. הקפאה זה משהו שיכול לעשות גם בית דין של היום. אז הנה, עקפנו את בעיית הסמכות, כמובן, אם השתכנענו שהשינוי מצד עצמו הוא שינוי ראוי. אם אתה לא דן בכלל בשאלה אם השינוי הוא ראוי, אז לא תעשה את זה. ואם אתה אומר, אני מגיע למסקנה שהשינוי הוא ראוי, צריך לעבור לבגדיה, למעיל. אוקיי? טוב, אין לנו סמכות, אין בית דין הגדול. טוב, אז בואו בינתיים נקפיא את תקנת בגדי הים ונלבש מעיל.
יש משהו מעגלי, הבית דין הקטן, פה לאנוש שלו כדין, מגיע מהבית דין הגדול?
לא, הוא לא מגיע מהבית דין הגדול.
אתה אמרת שהוא אשר...
לאנוש כן מן הדין. מלכות רגילות, מלכות עליו זה הנישה מן הדין. זה לא שלא מן הדין. זה עונש שהתורה עצמה קובעת. אז את העונשים האלה נותנים רק כשיש בית דין הגדול בלשכת הגזית. אם אין בית דין בלשכת הגזית, אין מלכות, אין מיטה, אין, כל העונשים האלה לא ניתנים. גם כנסות. אבל...
גם כנסות?
גם כנסות. עד היום. בית דין הלכתי לא יכול להטיל כנסות. אבל הנישה שלא מן הדין, אני מכה מישהו כשלא מגיע לו מלכות, עליו שאין בו מעשה, על אווירה מוסרית, שהיא לא הלכתית, לא משנה, כל מיני הקשרים שבהם לא מגיע עונש על פי ההלכה. בית דין יכול להחליט בכל זאת להניש, להלכות או להניש עונש גוף או משהו כזה. את זה לא צריך כוחו של בית דין הגדול כדי לעשות. צריך שתהיה סמכות מוכרת על ידי הציבור.
זה מקדמה
בו. מה?
מקדמה בו.
סוג של מעשה, נכון?
כמו מקדמה.
עוד פעם? כמו שהרמב"ם אומר. קל וחומר, אם מצוות דאורייתא אפשר להקפיא, אז מצוות דרבנן ודאי אפשר להקפיא. זאת אומרת, הוא מניח באופן ברור שמצוות דאורייתא אפשר להקפיא גם כן.
כן,
לא משנה,
תן לאיסור בין
היתר. כן, כן. לשנות לכל כיוון. אבל לעקור, לעקור דברים אלו לפי שעה, לעקור, המשמעות היא לעקור כנראה גם בקום עשה, לא רק בשבע אל תעשה. לשנות. כשאני אומר להקפיא, זה נראה כמו שבע אל תעשה. אבל לא, הכוונה לשנות, זאת אומרת, גם בקום עשה, גם בשבע אל תעשה. אם זה לפי שעה. עכשיו אתם יודעים מה זה לפי שעה. לפי שעה זה כמו חרם דרבנו גרשום, הוא היה לפי שעה. הוא לא משתנה כי אף אחד לא ישנה אותו אף פעם. הוא לפי שעה.
מסניגת לו השעה.
כן. לפי שעה זה עניין קצת פורמלי. זה לא סתם משחק. אם יחזור למשל, נגיד שהיום יחזור מצב שישתכנע שלא לא עושים את בין, לא נכון לעשות את חרם דרבנו גרשום. אפשר להחליף אותו חזרה. זה לא יקרה כנראה, כי אנחנו כן חושבים שזה נכון גם הלאה. אז באמת מהותית זה באמת לפי שעה. לא משנה שזה דה פקטו זה יוצא לתמיד, אבל מבחינת המנגנון זה באמת לפי שעה. כי זה לא מחייב אותנו. כל בית דין בכל דור צריך להחליט האם להמשיך או לא. בבתי דין מחליטים להמשיך, בסדר.
וגם פה
לא כתוב
דווקא בית דין
שמוסכם
על כל ישראל, גם בית דין קטן יכול לעשות את זה.
הוא אומר, יש לבית דין לעקור, אבל פישהו קטן מהראשונים, לא כתוב פה כלום, אבל כמו ש...
אם אתה הולך לסוף, אתה אומר ש... בית דין בעצם,
לא, אבל בית דין שמכה בעונש לא מן הדין זה גם בית דין
הגדול.
מה זה הגדול? הכוונה, בית דין שמוכר ציבורית. לא כל בית דין יכול לתת מלכות למישהו מחליט.
אותו אחד שיכול בעצם לתקן
תקנות ולגזור גזרות. לתקן תקנות ולגזור גזרות הוא לא יכול. כי זה לא סנהדרין. כל מה שהוא יכול זה לקבוע משהו לפי שעה. הקפאה.
זה אפילו, זה תקנת שעה, לא?
הוראת שעה. תקנת שעה, הוראת שעה, הקפאת שעה, איך שלא תרצה.
הרב, שאלה סתם לגבי לאנוש שלא מן הדין, אם אני זוכר נכון, הרב אמר שכדי לאנוש, אני חייב לצוות. אם אני לא מצווה, אני גם לא יכול לאנוש את זה. זה מניין הענישה שלא מן הדין?
זה בענישה מן הדין, שעה שלא מן הדין, אז ברור שאין את כל הכללים ההלכתיים. זה נקרא ענישה שלא מן הדין. למשל, ענישה שלא מן הדין, זה אם מישהו לא קיבל התראה. ואני עדיין מחליט להניש אותו, גם בלי התראה. זה נקרא, נשאר שלא מן הדין. מישהו רצח בעד אחד, או בלי התראה, אני אעניש אותו, אכניס אותו לכיפה. הגמרא מביאה עונש שלא מן הדין לדבר כזה. אכניס אותו לכיפה. אכניס אותו לצינוק עד שיתבקעו מאה והוא ימות. ואני לא הורג אותו בסייף או בסקילה, מה שכזה, לא מן הדין, אלא שלא מן הדין. יותר גרוע העונש שלא מן הדין. כן. אבל אני יכול לעשות את זה. עכשיו, כמובן, זה במקום שהבן אדם מבין שזה אסור, הוא לא עשה התראה, לא היו חסרים דברים פורמליים. אתה מבין שהוא גם מבין שזה לא בסדר, זה לא מעניש בן אדם שלא הבין שזה לא בסדר.
כלומר, כל העניין הזה של אני חייב לצוות כדי לענוש, זה עניין פורמלי,
זה לא מבטל את ה... לא, זה הכללים בענישה מן הדין. אם אתה לא עונש מן הדין, אז אין את הכללים האלה. אתה עובד לא מן הדין, לא מן הדין, תחליט מה שאתה עושה. הדין קובע מה עושים על פי הדין.
כן, אני אומר, אז אם אין דין, אם
אין
דין באמת,
אז... בית דין מחליט, מה שהוא חושב.
אני אומר, מאיפה הסמכות?
זה, התורה נותנת סמכות לבית דין לענוש שלא מן הדין. ההלכה נותנת להם סמכות. מה, איפה הסמכות? מה שהם יחליטו. הם מחליטים גם על הסמכויות שלהם. טוב, אנחנו נעצור כאן.